אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, המכונות יודעות מה אנחנו מרגישים. מערכת בינה מלאכותית שסרקה 5 מיליארדי פריימים של הבעות פנים על פני יותר מ6 מיליוני פרצופים מ87 מדינות למדה באמצעות רשתות נוירונים מלאכותיות לזהות את הקשר בין הבעות הפנים שלנו לרגשות שלנו. האם צריך לפחד מהמערכת הזו שיודעת לזהות רגשות אנושיים? מיד, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצא איתנו כאן פרופסור אהרון בן זאב, חוקר רגשות מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה לשעבר, נשיא האוניברסיטה, מחבר הספר אהבה כמעט כל הסיפור, כיצד חיינו הרומנטיים משתנים עם הזמן. בין היתר נעסוק בשאלות שעולות גם בספר, מה משתנה באהבה במרוצת הזמן, ואיך הרשתות החברתיות משפיעות על חיי האהבה שלנו, ונעסוק בעוד עניינים, סודם של הנטיפים. חוקרים שבחנו את נטיפי הגיר שבמערת סורק ליד בית שמש, מצאו קשר אפשרי בין ציר הסיבוב של כדור הארץ, מונסונים והתפשטות האדם הקדמון מחוץ לאפריקה. נשמע מופרך, אבל מיד נבין מה קורה בעניין הזה. וגם היום יום הולדת למי שגילה שכדור הארץ וכוכבי הלכת האחרים במערכת השמש סובבים סביב השמש, ולא להפך, לא השמש סובבת סביב כדור הארץ. קופרניקוס חוגג יום הולדת, מיד נשמע את סיפור. האורחת שלנו היא ענת שרון בלייס, המפיקים אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. אהבה. טוב, אנחנו שומעים פתיח של תוכנית שראו אולי מאזיננו או מאזינותינו בני ה-40, 45 וצפונה מזה, נכון? אתה זוכר את הסדרה הזאת?
בהחלט, ספינת
האהבה?
בהחלט.
לא תקופה טובה לדבר על ספינות ואהבה וכו', בגלל הקורונה, אבל אנחנו נתמקד באהבה. כתבת ספר, תמיד סיבה למסיבה, אתה עדיין בוחש ובוחן את הנושא הזה? זה עדיין מרתק אותך, אהבה?
בהחלט, האהבה הרומנטית זה הרגש הכי מורכב, ולמרות שנכתבו על זה כל כך הרבה דברים, עדיין יש דברים לגלות, ועדיין יש דברים מקוריים, ויש בעיות מקוריות שלא נדונו בעבר, ויש גם כמובן התפתחות של התרבות שגם כן מוסיפה היבטים לאהבה הרומנטית.
אז בוא נגדיר קודם כל מהי אהבה רומנטית, או מהי אהבה.
קשה להגדיר, אני לא מגדיר, אני מתאר, כל הספר אני מתאר את אהבה, אהבה מורכבת מדי להגדיר, אבל בגדול אפשר להגיד שאני רואה באהבה משיכה, בעיקר משיכה מינית, וידידות. הקשר ביניהם יחד, זאת אהבה רומנטית. אם זה רק ידידות, אז ידידות זה לא אהבה. אם זה רק תשוקה מינית, זה עדיין לא אהבה. הקשר, כאשר יש קשר ביניהם, שני מצויים, אז יש לנו פה אהבה רומנטית.
אז הנה הרווחנו הגדרה, זה חייב להיות שניהם, נכון? לא,
חייב להיות שניהם.
לא צריך, לא. אי אפשר, אנשים מתבלבלים בפעמים
כן,
רבות, לא?
כן, אבל המשיכה לא חייבת להיות רומנטית, בדרך כלל רומנטית, אבל היא יכולה, זה צריכה להיות משיכה, להיות יחד אחד עם השני. להיות עם אחד עם השני, בדרך כלל זה משיכה מינית, אבל לא רק.
אבל אם אני נמשך להיות סתם עם ידידה כי היא מעניינת וכו', זה גם נחשב לאהבה רומנטית?
לא. אם יש שאלה, אם גברים ונשים יכולים להיות רק ידידים?
אני מכיר את השאלה, למרות שלדעתי בטח שכן, לא?
אם אחד מכם מכוער.
כן, אתה לא מאמין בזה, בידידות? אין ידידים, יש לנו כותרת, העבירו למבזק. אין דבר כזה, גבר והפוך.
יש ידידים, אבל אם יש גם משיכה ביניהם, אז זה מתפתח מעבר לזה. אם הידידות עמוקה ויש משיכה, אז רוצים להיות עוד יותר קרובים. מה זה בידידות? אנחנו קרובים אחד לשני. וכאשר קרובים מאוד, רוצים להיות עוד יותר קרובים, לשדרג את היחסים, ואז מגיע פה האהבה. יש, אתה יודע, יש ידידות עם יתרונות.
שמה זה אומר?
מה שבאנגלית, friendship with benefits. הבנפיט,
הבנתי.
הבנפיט זה היחסי מין. יש ידידות, אבל מדי פעם יש יחסי מין. זה סוג מסוים של ידידות, הדגש הוא על ידידות, אבל אם אי אפשר ואם רוצים, אז יש גם יחסי מין.
טוב, אז נשמע שיש הרבה מאוד מודלים שאפשר לנוע או להשתמש בהם כדי לבסס מערכת יחסים, אבל בוא נדבר על האהבה הרומנטית קלאסית, שמה זה אומר, זה שילוב בין משיכה לבין ידידות עמוקה וכולי. עכשיו, כשמתחילה האהבה, האם המשיכה היא בווליום יותר גבוה, ואז זה משהו שהולך ודוח, ואני אנסח את השאלה מחדש, מה משתנה באהבה רומנטית?
כן, השאלה הזאת היא באמת שאלה מורכבת. מישהו אמר, השאלה הרצינית ביותר שקיימת היא, כיצד לשמר את האהבה? זאת היא השאלה המרכזית, וזאת השאלה המרכזית.
זה משהו שבטבע שלו הוא מתקלה, זה נעלם?
יפה. יש, אמרנו, שני ההיבטים האלה, המשיכה המינית והידידות. המשיכה המינית יורדת עם הזמן. אם, למשל, מחקר גילה ש... שנה לאחר הנישואים,
כן.
תדירות יחסי המין, חצי מאשר חודש לאחר הנישואים.
וזה טבעי לגמרי.
וטבעי גם אצל בעלי חיים. יש סיפור על קווין קוליג'. קווין קוליג' היה נשיא ארצות הברית בשנות ה-20, פעם לקחו אותו ואת אשתו לחווה חקלאית.
כן.
האישה קודם הלכה ללול, ראתה את התרנגול קופץ על התרנגולות. שאלה את הלולן, תגיד לי, כמה פעמים הוא עושה את זה ביום? הלולן אומר לה, 13 פעמים ביום. היא אומרת, תמסור בבקשה את המידע הזה לאדון הנשיא שיהיה. חצי שעה אחרי זה, קוליג' ישנו שמה, והלולן כולו חיל ורעדה ואומר לו, תסלח לי אדוני הנשיא, אבל הגברת הראשונה מבקשת למסור לך שהתרנגול קופץ עשרות פעמים ביום על התרנגולות. הוא מסתכל עליו ושואל אותו, על אותה תרנגולת כל פעם? אז הלולן אומר, לא, לא, כל פעם על תרנגולת אחרת. תמסור בבקשה את המידע הזה לגברת הראשונה. זה מה שקראו בפסיכולוגיה קוליג' אפקט. וקוליג' אפקט זה האפקט של הגברת העוררות המינית עם מציאת בן זוג חדש.
זאת אומרת, אתה אומר שכדי להציל את הנישואים, חייבים כמובן לבגוד בבן הזוג ולהיעלם.
לא, 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 ממש, ממש לא.
אני מנסה לחלץ כותרות פרובוקטיביות ממך.
ממש, ממש לא אמרתי. אמרתי שבמכלול של אהבה רומנטית, של המשיכה המינית ושל הידידות, המשיכה המינית יורדת עם הזמן. אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, הידידות...
הופכת לעמוקה יותר?
עמוקה יותר. הידידות עם הזמן נעשית יותר טובה. ויותר עמוקה, ואז יש שילוב, יש גם לעתים השפעות הדדיות, ואם האהבה עמוקה מאוד, אז ייתכן גם שהיחסי מין יהיו חזקים יותר. ישנה שאלה, ישנו פתגם רוסי,
כן.
שאומר, אני פותח את הספר עם הפתגם הרוסי הזה, אהבה וביצים הן במיטבן כאשר הן טריות.
אוקיי, אוקיי, למרות שאלה ביצים יש עוד חודש במקרר, אבל בסדר.
עכשיו אבל, אנחנו אומרים לביצים, ביצים אנחנו אומרים, הערך הטעם שלהם, והערך התזונתי שלהם, במיטבו כאשר הן טריות, נכון?
כן.
מה לגבי אהבה? הטעם במיטבו כאשר האהבה טריה. כלומר, העוצמה של התשוקה, של המשיכה, גדולה ביותר, כאשר האהבה היא טריה, וזה, יש אפקט כזה של אפקט ההנימון של ירח הדבש, שהעוצמה שמגיעים בהתחלה, קשה לעבור אותם ביחסים. לפעמים זה עובר, אבל בדרך כלל קשה.
זאת אומרת, לא יהיה יותר טוב מאשר בירח הדבש.
לא יהיה יותר תשוקתי.
תשוקתי, אתה צודק, דייקת, נכון.
זהו, עכשיו, מה, אז הטעם יותר טוב. מה לגבי הערך התזונתי של האהבה, הערך הרומנטי שלה? פה יש היסוד של העומק. ופה אנחנו כן יכולים לדבר על כך שהזמן עושה לזה טוב. הזמן עושה רע לתשוקה המינית, הזמן עושה טוב לעומק הרומנטי. כי אתם מכירים אחד את השני, ואז זה יותר קל, יותר טוב,
אבל האם הידלדלות אהבה מינית,
זה לא התגלדלות.
זה לא משהו שגורם גם להקרסה של הצד השני?
לפעמים זה גורם, לפעמים לא. אבל זה לא אומר ביטול. זה אומר פחות, פחות פעמים. ואז, מה יש בזמן הארוך? בזמן הארוך, יש לנו הוצאת, הדבר הכי חשוב בזמן הארוך, להוציא את המיטב אחד מהשני. יש בפסיכולוגיה מה שקרוי מייקל אנג'לו אפקט. מייקל אנג'לו אפקט זה על שם מייקל אנג'לו, שהוא אמר, כשאני רואה את השיש, כל הדמויות הם כבר בתוך השיש.
רק צריך להסיר
רק צריך להוציא את
האבן המיותרת, נכון. וזה,
ככה גם באנשים, מעניין. בזוגים, בזוגיות. כל אחד מאיתנו יש מעלות, ותתפלא לשמוע, גם לבני הזוג שלנו יש מעלות. צריך להוציא אותם, ובשביל זה צריך זמן, כדי שנכיר אותם, את בני הזוג, ונוציא יותר טוב, ואז הם ירגישו גם יותר טוב. אתן לך דוגמה.
אוקיי.
אישה, מומחית לפילים ורודים באפריקה. אוקיי? בעלה, יש ארוחת ערב עם ידידים. בעלה מתחיל שיחה, אומר, אתם יודעים, המצב הצבאי באפריקה מאוד לא טוב, מאוד לא יציב. מתחילים לדבר, מגיעים מהר מאוד לפילים הורודים, והיא פורחת. הוא מוציא ממנה את המיטב. כאשר אנחנו עם אנשים כאלה, אז אנחנו אומרים, אני אדם יותר טוב, כאשר אני עם אותו בן זוג.
זו מחמאה מדהימה שאפשר לתת לבן הזוג, אני אדם טוב יותר בנוכחותך או בזכותך.
בדיוק, וזה הזמן הארוך. אז בזמן הארוך אתה צריך להכיר את בן הזוג, כדי שתוכל להוציא ממנה את המיטב. וזה העומק. זה העומק ופה העוצמה. עכשיו, עוצמה, הם לפעמים הערכה חיובית מתקשרת, משפיעים אחד על השני. למשל, היה סקר באיטליה, אז שנמצא שנשים אוהבות יותר, נהנות יותר ממין עם הבוסים.
אסור, לא?
זה אסור, ברור, אבל זה היה הסקר.
באיטליה.
באיטליה, לא אצלנו, אצלנו אף אחד לא.
למה אוכלים דברים מוזרים, נוצאים יין.
כן, כן. עכשיו אתה שואל, הרי אין לבוסים משהו שאין לאחרים.
עצם הסמכות, עצם ה...
בדיוק, הערכה אליהם. הערכה אליהם מגבירה את התשוקה המינית. וזה כאילו ההיבט, של הידידות.
זאת אומרת, אתה קורא כמובן לפרק את החוק הפלילי בכל מה שקשור ליחסי מרות.
לא, חס וחלילה.
לא, אני כמובן מחלץ כותרת פרובוקטיבית.
כן, חס וחלילה. חס וחלילה, אבל צריך איזהו הגיבור, הכובש את יצרו. אבל בדיוק יש מההתחלה, כאילו הרצה לזה שמעליך, ואז הרצה הזאת מתבטאת גם בתשוקה מינית. לכן העניין הזה של תשוקה כלפי מי שמעליך, בעל מרות, היא טבעית, ולכן צריכים לעצור את זה. לכן פה אתה צריך יותר להתגבר, כי זה לא אף דווקא שהיא מכירה את התכונות שלך ומתאהבת בך, אלא מההתחלה יש פה איזושהי התחלה טובה למישהו עליון. אבל בזמן הארוך זה לא יהיה טוב. בזמן הקצר,
כן, אתה אומר שזה רק עניין של תשוקה, כמו כל תשוקה אחרת, אבל זה לא בכך אומר שהם יהיו ידידים טובים לאחר מכן.
בדיוק, בזמן הארוך, דווקא שוויון חשוב יותר מאשר
דיסטנס או פער.
שוויון כדי, כי ביסוד האהבה אמרנו, זה אינטראקציה בין השניים, והאינטראקציה צריכה להיות בין שווים שמכירים אחד את השני והולכים ביחד עם אחדים. שאני אתן לך דוגמה. מישהי באה אליי ואמרה, שוחחנו, והיא אומרת, תגיד לי, למה כל הגברים שאני רוצה אותם לא רוצים אותי, וכל הגברים שרוצים אותי, אני לא...
זו תחושה לא רק של נשים, גם של גברים, כן, ודאי, בטח, כולם מרגישים את זה. כן.
לא רוצים אותי. אמרתי לה ככה, תראי, עד 8, למעשה היא הייתה 7, לא רציתי להליב אותה.
אתה מדרג אנשים, רגע, מה זה הסקאלה הזאת? הוא ללמד אותנו, מה זה אומר 8?
8 זה קצת פחות מ-10, אבל זה יותר מ-6.
אבל באיזה מובן? מה, אישיותי?
במובן של תכונות כלליות. הכל. מיד אני אגיד. אוקיי. אמרתי לה, עד 8. עכשיו, אסור לך ללכת ל-10. אלה שאת רוצה אותם הם 10. אלה שרוצים אותך הם 6. אז בי אותם. תתרכזי ב-8. וזה, אנחנו צריכים הערכה שאנחנו עם בני זוג, בדרך כלל, אפשר לעשות הערכה כללית, מה הם מעליי או מתחתיי, יש תכונות, וזה הערכה סובייקטיבית, אני אומר.
נכון, בדיוק, זה לא נשמע מדד באמת.
זה מדד, אבל אנשים, אם למשל, איש עשיר, איש יפה תואר, גבר עשיר, גבר יפה תואר, חכם וכך הלאה, יש לו בשוק הדייטים, יש לו ציון גבוה יותר.
אוקיי.
אבל השוק, התכונות האלה הן לא מספיקות. כי מה שחשוב יותר זה התאמה. ופה התאמה בינם. ולא אם הוא יכול להיות חכם מאוד, והוא לא יהיה טוב בשבילה. כן. אם היא לא חכמה מאוד. יכולה להיות מאוד עשירה, אבל אם הוא אני מרוד, זה לא יהיה טוב. המחקרים מגלים ששוויון ודמיון בין הצדדים הם עומדים ביסוד אהבה לאורך זמן. את צריכים לראות...
את צריך למצוא מישהי שפחות או יותר היא נראית כמוני, פחות או יותר יש לה כסף כמוני ובכוח...
דעות פוליטיות, דעות דתיות, דמיון בהשכלה, כל זה כדי שהתקשורת תהיה יותר טובה בינם. אגיד לך עוד משהו בהקשר הזה, שזה שווה.
כן.
היה מחקר בהולנד. רצו לדעת איזה גברים או נשים יהיה להם נטייה יותר לרומנים מהצד. ואמרו, יש 3 דרגות. את העליונה, או אתם העליונים, שווים ונמוכים. אוקיי, 3, בין בני הזוג, האחה של כל אחד את השני. מי אתה חושב הכי הרבה נטע לרומני מהצד? העליון, השווה או התחתון?
שאלה מצוינת, ונשמע לי שהיא טריקית גם.
כן, לענות לך?
ודאי, אתה רוצה שנייצר קליפהנגר ונחכה לתשובה אחרי השיר?
איך שאתה...
לא נעשה את זה, לא אנחנו נעשה... לא אכזריים מאוד. אוקיי, בבקשה.
אוקיי, אלה... ששווים, היה להם הכי פחות נטייה לרומני מהצד. אלה ששווים.
כן.
העליונים והתחתונים, כן. היה להם הרבה יותר רומני מהצד. למה? העליון חושב, והכל תפיסה סובייקטיבית. העליון חושב שהוא נותן הרבה יותר לניסויים, ואז מגיע לו עוד משהו. והעוד משהו הזה, זה רומן מהצד. התחתון, שהוא נחות, תופס את עצמו נחות ומושפל, רוצה לשקם את האגו שלו. ולכן, הוא אומר, אני רוצה להראות שאני לא כל כך נחות. ולכן, יש לו רומן מהצד, כדי שיהיה לו, האגו שלו יתנפח. כלומר, אנחנו רואים גם פה, ששוויון הוא מאוד חשוב, גם לאינטראקציה בינם.
אני אשאל אותך שאלה, אם תוכל לענות לי בקצרה לפני השיר, האם אהבה יכולה להימשך לנצח?
אהבה יכולה לנשך הרבה מאוד זמן, כן, בהחלט. הרבה פעמים זה לא ככה, אבל כדי שהיא תימשך הרבה זמן, זה הישג. זה לא משהו טבעי, צריך לעבוד על זה.
אוקיי, אז צריך לעבוד על זה שכל הזמן אנשים מדברים עליו. 3 שיודעים. שלום לכם, 3 שיודעים בכאן תרבות. מכונות שיודעות לזהות רגשות אנושיים. מערכת בינה מלאכותית שסרקה כ5 מיליארדי פריימים של הבעות פנים על פני יותר מ6 מיליוני פרצופים מ87 מדינות ולמדה באמצעות רשתות נוירונים מלאכותיות לזהות את הקשר בין ההבעות לבין הרגשות שלנו. בכך עוסק מאמר שפורסם בעיתון הארץ. אנחנו רוצים לומר שלום למי שכתב את המאמר, בועז לוי, תסריטה, יוצר קומיקס ומרצה על אלגוריתמים כותבים, חבר מערכת ובעל טור בקבוצת הפייסבוק עליית המכונות. שלום לך.
היי, שלום רב.
נתחיל משאלת החשש שלנו, ואז נדבר על הטכנולוגיה עצמה. האם אנחנו צריכים לפחד ממצב שבו מכונות יודעות מה אנחנו בני האדם מרגישים?
אז מה שנמצא המצב כיום הוא שיש באמת אלגוריתמים שיודעים איכשהו להעריך רגשות על סמך הבעות פנים, אבל הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מוגבלת. אז מצד אחד יש פה מכונות שיודעות לעשות משהו ומתחילים להשתמש בהם בהרבה דברים, כמו בראיונות עבודה, בלזהות איך אנשים מגיבים בפרסומות, אבל מצד שני הם עושות את זה בצורה מאוד מאוד חלקית ופגומה. הזיהוי שלהם הוא לא טוב. אז יש פה, אתה יודע, יש פה גם צדדים אולי שאפשר להסתכל עליהם עתידית, שיהיו להם אולי איזה שהם יכולות יתרונות בטיפולים מסוג מסוים. מצד שני, יש סכנה. האלגוריתמים האלה עושים את העבודה שלהם בצורה שחלק ממומחים אחרים בתחום טוענים וטוענות שהצורה הזאת היא לא טובה, מבוססת על שיטות גבוהות, על נתונים שגורים. תמונה מורכבת, אתה יודע, כמו עם מכונות. הן גם לפעמים טובות, לפעמים רעות, זה די תלוי בבני אדם, הייתי אומר.
עכשיו, אוקיי, אנחנו מבינים שאם הטכנולוגיה הזו לא ממש עובדת, אז בסדר, אין מה לדבר, או אם היא לא מדויקת מספיק. אבל בהנחה שהיא תפעל בצורה מושלמת, ומכונה תדע אם אני בסטרס מולה באמצעות מצלמה וכולי, זה לא יפעל לטובתי, או זה יכול גם לפגוע בנו?
אז בואו נחשוב, אפשר להסתכל גם על יישומים או על דרכים שניתן יהיה להשתמש בדברים האלה לעזרת האדם. ואפשר לעשות, להשתמש בדברים האלה גם באיזשהו אופן, לא בדיוק לטובת האדם הפרטי, אלא לטובת מערכות גדולות, מדינות, חברות. אז לטובתנו אפשר לחשוב למשל על איך כלים כאלה יכולים, אולי כשמזהים את סוכה אצל אדם, נטייה אובדנית, יש מחקר שעוסק בזה, כלים שמזהים דיכאון, יכולים לזהות מאפיינים או סימנים לשבץ לפני שהוא קורה בפנים שלנו, אז, או למשל ב... אזורים שמתקרבים לטיפול פסיכולוגי שנעזר במכונה, אז יש אזורים, או אפילו בזיהוי רגשות למי שנמצא על הקשת האוטיסטית, על הספקטרום האוטיסטי, שזה מאוד מעניין, כן? כי לפעמים אנשים שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, מתקשים מאוד בלזהות רגשות אצל אחרים, ומערכת כזאת יכולה לתרגם עבורם רגשות, יכולה לראות את הבאה, נניח שהמערכות האלה יעבדו היטב, לזהות את הבאה, ואז לומר, האדם הזה שמח, האישה הזאת עצובה. ולעזור מאוד אולי בכך למי שסובל מאוטיזם. אלה דברים טובים, חיובים. כן. דברים פחות טובים, בעייתיים, מפחידים אולי, שמערכות כאלה, המדינה למשל, מדינות מסוימות, או כל מדינה, או חברות, יכולות להתחיל להשתמש בהם כדי לנטר איך בני אדם מתנהגים בכל מיני מצבים, ולמשל, אם משתמשים וכבר מתחילים להשתמש בכלים כאלה, בראיונות עבודה בכל מיני צורות. כן, ראיון עבודה שמתבצע מול מסך עם סקייפ, אז משתמשים בכלי כזה כדי להתחיל לקרוא את הבעות פנים, ונניח שהכלים האלה לא תמיד עובדים טוב, אז הם לא עובדים טוב, ולא ברור מתי הם יעבדו טוב, כי הם מסתמכים על כל מיני תזות שלא בכך נכונות לגבינו. ואז אדם יכול לעשות איזושהי הבעה, שאצלו במשפחה, בבית, בתרבות, אין איתה שום בעיה, אבל המערכת תזהה אותה כבאה מאיימת או כועסת.
זו נקודה מרתקת, כי הבעות הפנים שלנו הם הרבה פעמים באמת תולדה של תרבות, או זה משהו שהוא פר תרבות, נכון? לא כולם מביעים... אני משער שיש דברים אוניברסליים, ויש כאלה שממש לא.
אז בדיוק זה לב הוויכוח פה. האם הבעות פנים של בני אדם הם עניין אוניברסלי, מדיד, אובייקטיבי, שמערכת יכולה פשוט לזהות לפי איזושהי שיטה, או האם זה משהו מאוד ספציפי, זה בדיוק הוויכוח. עכשיו, אנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו יודעים, נניח, תחשוב על המצב שבו מגיעים לישראל תיירים מסקנדינביה, נאמר. מצב שאנחנו קצת מכירים, שבו הם רואים ישראלים מדברים ביניהם שיחה מאוד ככה חברית, אבל זה נראה להם מאוד אגרסיבי, זה נראה להם כאילו הולכים ללכת מכות. סתם שיחה. כי אנחנו בישראל מדברים ככה עם תנועות ידיים ולפעמים בצעקות, אפילו בשיחה ידידותית, וזה יכול להתאפס על ידי אדם מתרבות אחרת בתור ויכוח מאוד כמעט אלים, שיכול להיגרר לאלימות עוד שנייה. עכשיו, מערכת שתעבוד לפי זיהוי בצורה נורא נוקשה, שנניח היא תראה הבעת פנים, תזהה הבעת פנים קצת זועפת בתור משהו מאיים, כועס, לא טוב, שלילי, אז והיא תפסול בן אדם כזה נניח לתפקיד עבודה, או תוציא בן אדם שעושה איזו הבאה כזאת מהתור בדרכונים, בשדה התעופה, רק כי הוא עשה איזושהי הבאה שבה אולי בחברה שלו, בתרבות, במדינה שלו, אין לי, היא לא מוגזמת, אבל במקום אחר היא תראה נורא מאיינת. אז זה מאוד, זה בהחלט מאוד בעייתי. ויש כמה חוקרים וחוקרות, במיוחד אחת, פרופסור ליסה פלדמן ברט, פרופסורית אמריקאית, שיצאה עם מחקר מאוד גדול לפני כחצי שנה, שבדק 1,000 מחקרים אחרים, והיא טוענת שלא ניתן בעצם להתאים באופן חד משמעי רגש להבאה. שהדבר הזה הוא תלוי קונטקסט, תלוי תרבות, הוא מאוד משתנה. חיוך שלנו, לפעמים אנחנו מחייכים שאנחנו כועסים, שאנחנו עצובים, שאנחנו אולי נגאלים אפילו, שאנחנו מופתעים, אז אי אפשר להגיד שתמיד שיש חיוך, חיוך זה רק שמחה. אז היא טוענת שבעצם הכלים האלה שמתבססים על שיטה די ישנה, שאומרת שיש משהו כמו 6 או 7 רגשות בסיסיים, ואפשר לזהות אותם לפי הבאות, היא טוענת זה לא נכון, והכלים שעובדים היום לפי השיטה הזאת, הם עושים בעצם, הם עושים מה שהיא קוראת לו באופן יפה, סטריאוטיפיזציה של רגש.
זה נשמע באמת כך, כי הרי כל שחקן יודע שאתה מקבל משפט, ואתה יכול לשחק במימיקה, לפחות את ההפך מהמשמעות שלו. זאת אומרת, המימיקה לא תמיד חייבת להסגיר איזשהו סאבטקסט. לפעמים זה מסתיר, לפעמים זה כן משקף. זו בעיה. אני מסכים שזו בעיה קשה.
בעיה אמיתית, כן. תחשוב שזה רק היה, נניח אם היה מדובר רק אוקיי, המערכות האלה מנחשות משהו, ולפעמים טעות, לפעמים צודקות, ניחה, אבל המערכות האלה כבר היום יושבות בנקודות שבהן מקבלים החלטות אמיתיות לגבי חיים של בני אדם, על סמך בין השאר, מה הבאה שלהם. וכמו שאתה אומר בצדק, הבאה, לא תמיד, אתה יודע, צריך להסתכל על דברים בקונטקסט.
נכון.
אתה יכול לעשות פרצוף מאיים וכועס דווקא כשאתה מתבדח, נאמר, כן? בתור שחקן, זה דבר ברור לנו. כן. אבל לא רק שחקנים, אני חושב שכל אחד מתנהג ככה, אתה יודע, הבאות זה דבר מאוד, יש לנו עשרות אלפי שרירים בפנים, אולי אתה זוכר את המספר, כמה שרירים יש לנו בפנים, והשימוש בהבאות הוא מאוד עשיר, והמכונות לעת עתה מאוד רחוקות מלהיות מסוגלות באמת לפענח אותנו. אני כן חושב שבעתיד אנחנו נקבל כלים יותר ויותר מדויקים, הם לאו דווקא ידעו באמת להבין מה אנחנו מרגישים, אבל תהיה, אני מניח, יכולת יותר ויותר גבוהה לזהות ניואנסים, פשוט בגלל שזה יתבסס על יותר ויותר דאטה. זאת אומרת, יהיו יותר ויותר דוגמאות של גברים ונשים עושים, וילדים עושים כל מיני הבאות, ויהיו בני אדם אחרים שיתייגו את ההבאות האלה, והמערכות האלה הלכו והשתפרו. אבל יש פה שאלה, עוד שאלה מעניינת. אתה יודע, הבאות הרבה פעמים בעצם, מה זה הבאה? זה דרך שלנו להתבטא בדיאלוג בינינו לבין עצמנו, בין בני אדם לבין בני אדם.
כן.
עכשיו, כשאתה מכניס מערכת מחשב, אתה מכניס אלגוריתם באמצע, הוא לא חלק מהשיחה בדיוק. אז גם יש פה שאלה, כי חלק מהמערכות האלה, איך מאמנים אותם בעצם? אומרים לאנשים, אוקיי, תעשו עכשיו פרצוף כועס, תעשו עכשיו פרצוף שמח, תעשו עכשיו פרצוף כזה או אחר, והם לא באמת בהכרח בו הסיטואציה הזאת מרגישים את מה שאומרים לה לעשות, אלא הם משחקים משהו בשביל שהמערכת תלמד. וזה לא בדיוק איך שרגשות באים לידי ביטוי בחיים האמיתיים, זה גם בעיה.
טוב, אז אנחנו מזהים כאן כמה בעיות. אחת, בעיה ממש לפענח את העניין עם כל הכבוד לבינה מלאכותית וכולי, והמשמעות שאנחנו נותנים להבעות פנים, שיכולה באמת להכריע גורלות וכולי, ובסופו של דבר, אם מערכת כזאת תהיה מושלמת, אנחנו יודעים שאפשר גם לנצל את זה לכל מיני עניינים, חלקם גם, אני משער, ששיווקיים, אם קראו לנו מוצרים לפי מצב הרוח שלנו, אבל יכול להיות שזה יהיה מין מכשיר שישמש את המשטר לפי כוח, וכולי. בכל מקרה, האלגוריתמים האלה הופכים להיות יותר ויותר חכמים, ואנחנו מבינים שזה כן הולך לשם.
כן, הכלים האלה משתפרים כל הזמן, אז באמת עכשיו הכלים מוגבלים, יש הרבה מאוד ביקורת עליהם, אבל חלק מהתגובת נגד לביקורת היא שהחברות שמפתחות את הכלים, משכללות את הכלים האלה, והם הופכים להיות יותר מדויקים. כמו שאתה אומר, זה אנחנו לא יגיע, זה לא אדם, המכונה הזאת לא תהפוך לאדם, לא רק זה, אלא שבני אדם תמיד ימצאו דרכים באמת להתחכב למכונה, להערים עליה, למצוא דרכים ככה לעקוף אותה, אבל כמעט בטוח, זאת אומרת, אפשר להגיד בביטחון די גדול שמערכות מהסוג הזה, וכאלה בכלל שקשורות לאזורים האלה של זיהוי פנים, בכל מיני צורות, לא רק בהקשר רגשי, אלא כמו שאנחנו יודעים, מערכות שמזהות, מי אתה, מה אתה, מזהות מחלות ובעיות לפי צילום של פנים או של עין, מזהות אולי באמת רגשות או מצב נפשי, המערכות האלה הלכו והתחזקו והם עלו מקום יותר ויותר משמעותי, ובאמת, אתה יודע, בחלק מהמקרים, חלק גדול מהמקרים, זה באמת ינוצל לטובת חברות ולטובת עשיית כסף ולא לטובת הפרט.
כן.
אנחנו, אפשר לקוות שבמקרים מסוימים, אתה יודע, גם אנחנו, האנשים הפשוטים ולא, אתה יודע, בעלי שליטה בחברות ענק, לקבל גם אנחנו משהו טוב מזה. יכול להיות שצריך להילחם בשביל זה גם. זאת אומרת, יכול להיות שזה דבר שצריך להיאבק עליו, הוא לא יקרה מעצמו. זאת אומרת שהמערכות האלה ישרתו גם את טובת האדם הפרטי.
טוב, אנחנו נעצור כאן, תודה לך בועז לוי, תסריטאי, יוצר קומיקס ומרצה על אלגוריתמים, כותבים, חבר מערכת ועל טור בקבוצת הפייסבוק, עליית המכונות, תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים לפרופסור אהרון בן זאב, לפני השיחה הזכרת, והשיר, אמרת משהו לעבוד על היחסים, נכון? זה צמד, או כמה מילים, מאוד מלחיצות.
כן.
למה צריך לעבוד?
נכון.
זה לא משהו שאמור לעבוד טבעי.
מה שאני רוצה להגיד פה...
זה עוד מקום שאנחנו צריכים לעבוד בו, להשקיע אנרגיה.
צודק. אם צריכים לעבוד הרבה, אז זה לא יעבוד. היחסים לא יעבדו אם צריכים לעבוד הרבה, אבל צריכים להשקיע. צריכים להשקיע, כי אם אין המשיכה, או להיות אחד עם השני, אין הקליק להיות, אז כל עבודה לא תספיק. לא תהיה מספקת.
זה לא עבודה שיכולה להוביל אותנו מאפס לאחת.
נכון, נכון. כן. אבל צריך לזכור שזה לא משהו שאתה יושב, שוכב על הגב וזה יגיע. צריך לעשות פעילויות, אבל הן לא צריכות להיות, זה לא משמרת שנייה האהבה. יש לנו משמרת אחת בעבודה, באים הביתה עושים משמרת שנייה. לא, זה לא משמרת שנייה, אבל זה פעילויות שצריכים לעשות אחד עם השני.
טוב, הספר עצמו, אחד היתרונות, אתה אומר שהרבה כמובן ספרים ומחקרים עוסקים באהבה, היתרון הוא שהיום אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות, זה עוד לא יתרון, אבל היתרון הוא שהספר הזה יוצא, כשאנחנו כבר מוקפים בעולם טכנולוגי שמזמן לנו הרבה מאוד הזדמנויות, או במילים אחרות, איך הרשתות החברתיות השפיעו על חיי האהבה שלנו?
הרשתות החברתיות משפיעות על הנושא שיש הרבה מאוד הזדמנויות רומנטיות. האהבה היא באוויר, love is in the air. לכל מקום שאתה פונה, ישנה אהבה.
אהבה היום זה בווי-פיי, אתה אומר. כן. לא רק באוויר. כן,
כן
אוקיי.
נכון. אהבה קיימת, ואהבה קל להשיג אותה את האהבה. אבל הרבה יותר קשה לשמר אותה. קל להשיג את האהבה, קל לצאת מיחסים, הרבה יותר קשה לשמר את היחסים לאורך זמן. כי העניין של התשוקה, שהיא בזמן הקצר, זה קל לעשייה. קל להתאהב, קל להימשך, אבל לשמור את המשיכה הזאת ולפתח אותה לעומק, זה הרבה יותר קשה.
זאת אומרת שגם אם הרשתות החברתיות מזמנות לנו הזדמנויות וכולי, זה לא בהכרח אומר שאנחנו נצליח לשמר את האהבה הזו לאורך זמן, והיא תהיה איכותית.
נכון, האתרים למשל, אתרי היכרויות, מצליחים מאוד לסנן מועמדים שבאמת בכלל לא מתאימים, ולצמצם את המועמדים שמתאימים לנו. אבל... הם לא מצליחים האתרים האלה למצוא את האהוב לזמן ארוך. את זה צריך לראות באינטראקציה אחד עם השני. צריך לראות הדברים, באופן כללי צריך לראות איזה דברים חשובים לך. למשל,
כן.
לכל אחד יש הרבה מגרעות. אם תתחילי לעשות וי על כל המגרעות של כל אחד, מיד תגידי, אף אחד את לא תמצאי טוב. צריך לבחור שלושה, ארבעה, חמש תכונות עקריות, ולהתמקד עליהם שאת רוצה לראות את השלוש תכונות האלה בבן הזוג. ושלוש תכונות שבחיים שלך את לא תתחתני אם יהיה לבן הזוג,
כן.
ולהתמקד עליהם. למשל, כמעט רוב אנשים, כמעט כולן, אומרות שהם בחיים לא התחתנו עם קמצנים. ואז אני שואל, אז עם מי הקמצנים מתחתנים? הם הרי מתחתנים מהקמצנים. קמצנות היא תכונה שלילית, תופצות את זה ותופסים את זה, בגלל שזה לא רק הכסף, אלא זה העמדה הכללית, היעדר נדיבות.
אה, זה משהו נדיבות כללית יותר,
כן,
אתה אומר, בחיים.
כן, נדיבות כללית יותר, וזה לא רק בכסף, ולכן זה כך. כלומר, בעולם שלנו שיש הרבה אופציות, אתה לא יכול להתפזר על כל האופציות ועל כל התכונות. אתה צריך למצוא את הבולטות שבהם. יש למשל, יש ספר, סיפורה של רוזי.
כן.
סיפורה של רוזי, רוזי זה מישהו שביולוג באוניברסיטה הולך למצוא לו בת זוג. יש לו רשימה של תכונות, ועל פיה הוא דוחה נשים. עד שהוא פוגע, ובתכונות האלה שהיא לא מאשנת, שהיא עושה התעמלות, שהיא לא מנבלת את הפה, עד שהוא פוגש את רוזי. רוזי היא ברמנית, היא מאשנת, היא שותה, היא מנבלת את הפה, ולמרות זאת, הוא מתאהב בה. הם הולכים יחד למצוא את הביולוגי שלה, ותוך כדי כך הם מתאהבים. כלומר, באהבה זה לא רק רשימת תכונות.
כן, הרשימה זו באמת זה, נכון. יש פער בלתי נתפס בין מודל בראש, או על הנייר, לבין מה שקורה בעולמנו המורכב יותר.
נכון, הקליק הראשוני מאוד מאוד חשוב.
אנחנו ברשותך נעצור כאן, יש לנו עוד, לשמחתנו, יש לנו גם עוד זמן, עוד לא מצינו כמובן את נושא האהבה. איך חגגת אתמול את יום הסוללה הבינלאומי? האם השתתפת בחגיגות? יום הבטריה?
לא.
לא, אז אולי השיחה הבאה תעזור לך להצטרף לחגיגות שהתחילו אתמול, אבל נמשכות. אתמול צוין ברחבי העולם יום הסוללה הבינלאומי, יום חגה של אותה סוללה שהמציאה לסנדרו וולטה בשנת 1800, ומאפשרת לנו להנות מצעצועים, שלל מוצרי אלקטרוניקה, היא גם פולטת חומרים כמו קדמיום וחספית, ועשויה לזהם את מי התאום. לכבוד יום הסוללה הבינלאומי, 50,000 תלמידים ברחבי ישראל ינקו את הארץ מהאחיותינו הקטנות. אנחנו רוצים לומר שלום לדן הלמן, מנכ״ל משותף תאגיד מי למחזור פסולת אלקטרונית בישראל.
שלום וברכה, יותר.
אנחנו רוצים לשמוע מה, אם אני משתמש בסוללות בבית, מה אני צריך לעשות כדי להיפטר מהם בדרך שהיא לא מזיקה, ואז נדבר באמת על המבצע עצמו.
קודם כל, בכל חנות שמוכרת סוללות, יש מתקן לאיסוף סוללות או שקית או מיכל כזה או אחר, והציבור מוזמן לבוא ולהחזיר, ובסופרים, בתחנות דלק, בקניון, בכל חנות כמעט בקניון אפשר למצוא מיכל כזה, זה נגיש, זה קל, פשוט צריך מודעות ללכת ולהחזיר, זה המאמץ היחיד.
אוקיי, אז מה אתם מתכוונים לעשות, או מייק, למעשה התחיל אתמול, 50,000 תלמידים שמנקים את ישראל מסוללות?
בדיוק כך, כמו שאמרתי, צריך מודעות. זה שיש לך את המיכל להשלכת סוללה בחנות הנוחות של תחנת הדלק, או בסופר, זה נהדר, אבל אתה לא יודע את זה, ואתה לא מודע תמיד לסכנות. והרעיון לעודד מודעות זה באמצעות החינוך וההסברה, והחלק הכי אפקטיבי שאנחנו יודעים לעשות את זה דרך הילדים. לכן אנחנו מוצאים במבצע 50,000 תלמידים ברחבי הארץ, מדרום והצפון, יעסקו בהסברה במשפחה ובקהילה שלה לחשיבות של האיסוף הסוללות והעברה שם שלהן למחזור תקין בחול, והם יבצעו גם איסוף על הדרך, כל אחד יצטט בשקית ובערכת הסברה, ויכול להסביר.
עכשיו, מה מסוכן כל כך בסוללות? מה רעיל? אילו חומרים נפלטים מהסוללות?
אז זו שאלה מצוינת, אבל זה תלוי בסוג הסוללה. אם אתה מסתכל על הסוללה של הסמארטפונים, או זה שם ליטיום, שזה חומר שהוא לקיח, יכול להתנפץ ולהתפוצץ, וזה קצת מסוכן. סוללות אחרות, כמו שאמרת, יש קדיום, יש כספית, שזה חומרים רעילים, חומצות, אבץ. זאת אומרת, בכל מקרה סוללה, אם לא מטפלים בו בצורה סביבתית, יכולה לסכן את הבריאות בצורה ישירה ובצורה עקיפה, לזהם את הקרקע, את המים, את האוויר.
וזה משהו שהוא משמעותי? זאת אומרת, כמות הסוללות, למשל בישראל היא כזו שהיא באמת משפיעה, יש כל כך הרבה דברים שמזהמים, גם את מי התאום וגם אין סוף פסולת שמושלכת, חלקה מחלחלת פנימה, זה משהו שהוא כן משפיע בצורה משמעותית, אפקטיבית?
בהחלט, תראה, פסולת אלקטרונית בכלל, זה פסולת בפרט, הם כמות מאוד מאוד קטנה מהפסולת שלנו, כן? כל אחד שעצום את העיניים, מסתכל מה יש לו בבית, זה מוצר חשמלי אלקטרוני, ביחס לכמות של הפסולת שהוא מוקד מהמקרר ומשאר המקומות בבית, זה זניח, זה 2% מהפסולת. כן. אבל 70% מגורמי הזיהום, 70% מגורמי הזיהום לקרקע, למים ולאוויר, מקורם, בטיפול לא סביבתי של פסולת אלקטרונית. ולכן, כמה שזה, הפסולה הזאת היא קטנה, היא בטיפול לא סביבתי, היא מסוכנת לסביבה, היא מסוכנת גם לנו.
עכשיו, מה אתם באמת עושים בשאר הימים? אז בימים אלה באמת מתקיים המבצע עם, עם עשרות אלפי תלמידים וכו'. מה אתם עושים באמת כדי לשפר את המצב?
אז הרעיון הוא באמת תוכנית שתי שלבים. השלב הראשון זה להגדיל את המודעות. אנחנו עכשיו סיימנו בדיוק מבצע של בקרב 30,000 תלמידים לאיסוף של פסולת אלקטרונית בכלל, ולהגיד בכיתות ד' ה' ברחבי הארץ. שגרירים בתוך הבתי ספר, והילדים האלה היום גם ישמשו כמנוע לתוך הפעילות של 50,000 בכלל התלמידים. ובד בבד, אנחנו השלב השני, יש פריסה רחבה היום של אלפי מוקדי איסוף של פסולת אלקטרונית וסוללות, מדן ועד אילת, כדי שהציבור ידע שזה מסוכן, ובית ידע לאיפה להשליך. המודעות עצמה היא לא מספקת, צריך לתת לו פתרון של נוח וזמין.
נכון,
וזה הדבר השני שאנחנו עושים.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, ובהצלחה כמובן, דן הלמן, מנכ"ל משותף תאגיד מי למחזור פסולת אלקטרונית בישראל. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים למי שיצטרף אלינו לאולפן, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. אנחנו בפינת הקיימות שלנו, ששמע אין על כדור הארץ שלנו בעולם. אתה רוצה להתייחס לעניין הסוללות שעסקנו בו לפני כמה שניות? כי הרגע דיברנו עם דן אלמן בנושא יום הסוללה הבינלאומי, ניקיון וכולי.
אז כן, זה מתאים בול לנושא הפינה היום. כי אני רוצה לדבר היום על השקת הפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית.
כן, שתזכיר לנו מה זה.
אז שנייה, אז הוועידה הזאת, ועידה שבה תושק הפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית, היא תקרה היום בבוקר.
כן.
ויהיו בה הרבה מאוד משתתפים מכל מיני תחומים. אחד התחומים, אני תכף אסביר יותר לעומק, הוא תחום של מחזור. של שימוש יותר נכון במוצרים. אז מה זה בעצם כלכלה מעגלית? נתחיל מזה. דיברנו על זה הרבה פעמים, אני אעשה את זה ממש בקצרה. כלכלה מעגלית באה להסתכל היום על על המוצרים שלנו בצורה אחרת. היום אנחנו מייצרים מוצרים, למשל סוללה, כולנו משתמשים בסוללות, במכשירים ביתיים, במכוניות חשמליות שעכשיו משתמשים בהם יותר ויותר, ודווקא אנחנו מעודדים את המעבר הזה.
נכון. טוב, שם עוד הסוללה היא כמעט ולא מוחלפת, יש לנו מכשירים שאנחנו מחליפים.
כן, אבל בסוף אנחנו מתכננים את הכל בכלכלה הליניארית. כלומר, כל מוצר שאתה מייצר הוא בעצם מראש, אתה יודע שהוא יגיע לפח.
הוא השפעה עתידית.
כן, אתה, כמו שאומרים במכוניות, הורדת את הניילון,
נכון.
למרות שזה לא ניילון, אבל הורדת את הפלסטיק מהאריזה, ואתה כבר הרמה של המוצר, האיכות שלו, המחיר שלו כבר ירד בצורה דרסטית, נכון. למרות שאפילו לא השתמשת בו בכלל. עכשיו, המוצרים האלה מראש מתוכננים בתפיסה שנקראת מאריסה לקבר. Cradle to grave. כלומר, מתכננים אותם שהם ימותו.
כן.
ישימו אותם באיזשהו בור באדמה, יתמנו אותם, וזה מה שקורה עם רוב המוצרים שאנחנו משתמשים. אחת הדוגמאות שמדברים עליהם בימים האחרונים היה כתבה גדולה בבלומברג על להבים של טורבינות רוח, ולפי דעתי גם על זה דיברנו פה פעם בתוכנית. אנחנו רוצים מאוד אנרגיית רוח, זה אנרגיה מתחדשת, נפלאה, והיום יש טורבינות רוח מדהימות של 150 ו-200 מטר, זה טורבינות שמייצרות כמויות אדירות של אנרגיה, אבל הלהבים של הטורבינות, שזה להבים שלפעמים כמה עשרות מטרים להב כזה, הם עשויים מחומרים מרוכבים. כלומר, החומר הזה הוא לא מתמחזר והוא לא מתקלה. והם נשחקים, קוראים להם כל מיני דברים, ואז פשוט צריך לקבור אותם. ועכשיו מראים תמונות של בתי קברות לטורבינות, ללהבים של טורבינות רוח. כלומר,
גם האנרגיה המתחדשת מזהמת את הסביבה, הכל מזהם.
נכון. אלא אם כן, נתחיל להטמיע את העקרונות האלה, וכבר מטמיעים אותם בהרבה מאוד מקומות בעולם, את העקרונות של כלכלה מעגלית. והרעיון הוא לחשוב מה יקרה עם זה מלכתחילה. תחשוב שאם היית עכשיו מתכנן סוללה, שהיא יודעת להפוך להיות משהו אחר, או סוללה אחרת, לא רק למחזר אותה. למחזר אותה זה מעולה. אבל ברוב המקרים שאתה ממחזר חומרים, הם לא חוזרים להיות באותה רמה של מוצר. כלומר, אם תמחזר עכשיו אפילו נייר, אתה ממחזר אותו, יש בפנים דיו, יש בפנים דבקים, יש בפנים כל מיני חומרים, הוא לא יחזור להיות נייר באותה רמת חומר גלם, בטח ובטח לא שאתה מדבר על סוללה שהיא מורכבת מכל כך הרבה חומרי גלם. אז כמובן, מה שהוזכר פה מקודם, בשיחה הקודמת, הרעיון, קודם כל, חייבים לגרום לסוללות להגיע למחזור. מדובר בחומרים מאוד מאוד מסוכנים, שאם הם מגיעים לסביבה או למטמנות אפילו, הם יכולים לזהם את הקרקע, את האוויר, הם לא יכולים, זה מה שהם עושים. ולכן זה רק חכם להשתמש בחומרים האלה ולמחזר אותם ולהשתמש בהם מחדש. אבל הרעיון הכללי הוא לתכנן את הכל מההתחלה. לחשוב על איך הדברים האלה יהיו משהו אחר. סתם לדוגמה, אם היו מתכננים את הטורבינות האלה, את הלהבי טורבינות האלה, כחלק לבניין עתידי, למשל מוצר אחר מראש, יכול להיות שזה היה צריך, זה ידרוש הרבה מאוד שכל, זה ידרוש הרבה מאוד חדשנות, אבל זה היה יכול לשנות לגמרי את התפיסה. השאלה
היא, אנחנו צריכים לכפות על חברות לדאוג למוצר שלהם בתום השימוש, כי האינטרס של החברות הוא פשוט להרוויח כסף. אז אם לא נכפה עליהן את זה באמצעות רגולציה, מה האינטרס שלהם?
אז קודם כל זו שאלה,
אולי תדמית ציבורית, לא יודע מה.
זו שאלה מצוינת. קודם כל צריך לראות, אני חושב שלפני שלכפות עליהם, צריך להראות להם את האספקטים הכלכליים של זה, להראות להם שזה משתלם להם.
כן.
אבל כמו שאמרת, צריך כנראה גם, יש רגולציה, והיום יום אחד שתהיה ממשלה, אני מקווה בקרוב, אז תוצג התוכנית הלאומית לכלכלה מעגלית, שעובד עליה משרד הכלכלה והתעשייה, שהם גם שותפים בכנס הזה. אני רוצה להגיד כמה מילים בקשר לכנס, כי זה כנס יוצא דופן.
נפתח הבוקר, ממש עוד מעט.
ממש ממש עוד מעט. בעצם הפלטפורמה הזאת היא קיימת, פלטפורמות כאלה קיימות בעולם, הן קיימות, יש פלטפורמה מאוד ידועה כזאת בהולנד, פלטפורמות של כלכלה מעגלית, ולמעשה, אפילו הארגון שאני הקמתי, קיימה, שעליו אני מספר פה מדי פעם, אנחנו עוסקים בכלכלה מעגלית, על פי שיטת מהריסה להריסה. והרעיון הוא לחבר ארגונים, תעשייה, כל המגזרים, מגזרים ממשלתיים, כל מגזר אפשרי כדי ליצור את זה. כי אתה לא יכול להגיע לכלכלה מעגלית אם אתה לא מחבר בין כולם. היוזמה של הפלטפורמה הישראלית היא יוזמה של עורך דין שרון מדל ארצי, שהיא שותפה במשרד עורכי דין פישר בחר חן, שזה כיוון מאוד מאוד מעניין לעניין הזה.
לגמרי.
כי זה משרד עורכי דין הרביעי בארץ, משרד מאוד ותיק,
כן,
מעל
מוכר,
60
נכון.
שנה. והכיוון של לבוא ולהתעסק בתחום הזה, זה לא קרה במקרה, כי היא הגיעה למשרד הזה לעבוד, היא עבדה לפני זה במשרד להגנת הסביבה, ובאדם טבע ודין, אחד הארגונים הסביבתיים החשובים בישראל, והיא ראתה את הנחיצות של זה, מכיוון שהם עובדים גם עם משקיעים, גם עם נדלן, גם עם רגולציה סביבתית, היא ראתה את הצורך לחבר את כל הארגונים האלה, ולנצל את הכוח ואת הפלטפורמה שלהם, לחבר בין הארגונים. וזה בדיוק מה שהולך להיות עכשיו, היום, ויגיעו נציגים.
מי מוזמן לכנס?
אז בעצם יהיו נציגים של המשרד להגנת הסביבה, מנהל רשות המיסים, חשוב מאוד, אם יהיה פה אקט של מיסוי והבנה של מיסוי של הדבר הזה, כמו שאמרת, זה נקרא אחריות יצרן מורחבת. זה השם שזה בעברית. כלומר, האם היצרן לוקח על עצמו, כמו בחוק מחזור אלקטרוניקה,
כן.
לקחת בחזרה את המוצרים, זה ישנה לגמרי, קודם כל, זה מטיל עליו מס, ואז זה מתחיל לקחת את המוצרים בחזרה, והמטרה שלנו זה להשפיע על החברות בכל הדרכים, בייחוד בדרכים החיוביות, להבין שכדאי לשנות המוצרים מלכתחילה, כדי לחשוב ולחסוך כסף, אפילו להרוויח מזה בסופו של דבר.
וואו, איפה הכנס הזה יתקיים?
הכנס הזה יקיים במלון סטאי ביפו, לפי דעתי, לשמחתנו ואולי לצערם של אלה שאומים, הכנס כבר מלא לגמרי.
אל תגיעו לכנס. לא.
אבל נשמח לספר עוד מה היה שם, והרעיון הוא בעצם להקים פלטפורמה שיהיו בה אנשים מרשות החדשנות, מרשות המיסים, משרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, ארגונים סביבתיים, אקדמיה, כל האנשים האלה מגיעים נציגויות שלהם, ומדברים על איך אפשר לשתף פעולה, ולהפוך את הכלכלה הישראלית מכלכלה ליניארית לכלכלה מעגלית, שכמובן זה יכול לנצל את, את הסטארט-אפ ניישן שלנו, ולהפוך אותו לסרקולר אקונומי ניישן.
אמן, תודה רבה לי יאיר אנגל, מעצב וממנכ"ל גם מהמרכז לתכנון ועיצוב מקיים, תודה רבה לי פרופסור אהרון בן זאב. אז הנה השיר האהוב משנות ה-80 לדעתי, לא? 80, כן. ב-Save Your Love My Darling. בוא נמשיך, אמנם באותה תקופה לא היו רשתות חברתיות, לא היו פיתויים, כולם היו נאמנים כמובן, אבל היום כולנו כל היום בסנאפצ'אט מוסיפים אוזניים של כלב, באינסטגרם ובפקס.
כן, הרשתות חברתיות, מה שהן גורמות, אחת ההשפעות שלהן היא יצירה גדולה של מהווים פוטנציאליים. יצירה, כמו שאמרנו, האהבה היא באוויר, יש המון אפשרויות, והאפשרויות האלה גורמות לך לא להיות מרוצה, לא להיות שמח בחלקך. עכשיו, זה לא רק שבעתיד יש אפשרויות כאלה, אלא הרשתות החברתיות גם מראות לנו את המאהבים שלנו בעבר. אתה לא יכול
נכון.
אתה לא יכול להיפטר מהם.
זאת אומרת, גם אקסים וכולי, שאתה לא רוצה לזכור וכולי, פתאום, האם אתה מכיר את, ממליצים לך עליהם וכולי, וואו.
בדיוק.
או שאתה בעצמך מחפש, נכון?
ואגב, הקינה הכי גדולה היא כלפי מאהבים לשעבר. קינה של בני זוג שאחד מהם, לגבי מאהבים של בן הזוג. עכשיו, אחת הדרכים לגמור קשר, זה פשוט לנתק את כל הקשרים ולהתחיל משהו חדש. אבל אם יש לך ברשת כל הזמן אותו מאהב לשעבר, אתה לא יכול להתנתק. ולכן הרשתות מביאות לנו לא רק את העתיד, אלא גם את העבר.
וואו.
ואז אנחנו לא יכולים להתמקד בהווה. וזאת בעיה. ולכן היחסים שהרשת מעודדת הם שטחיים יותר. יש חברים בפייסבוק, יש 4,000, 5,000 חברים. זה לא חברות אמיתית. אתה לא יכול. חברות אמיתית יש לך עם 5-10 חברים. אתה לא יכול עם 4,000. ואז החברות בפייסבוק היא שטחית מאוד, וזה גם גורם לשטחיות באהבה הרומנטית. אתה לא משקיע מאמצים לעומק. כמו שהחברה המודרנית שלנו מעודדת שינויים, מעודדת חידושים.
נכון, להזיז את הגבינה, לשנות, לעשות הסבה, להגשים את החלום, חיים פעם אחת, קדימה.
בדיוק. עכשיו, מה קורה כאשר ישנן בעיות ביחסים? כאשר ישנן בעיות ביחסים, אנחנו לוקחים את המנטליות של האיקאה. מה זה המנטליות של האיקאה? הקורסה נשברה, אתה לא משקיע מאמצים לתקן את זה, זה לא שווה, כי באיקאה זה הרבה יותר זול.
מוריד אותה למטה למדרכה, והולך קונה משהו אחר, ולא הרבה כסף, כן?
אז ככה גם ביחסים. יש בעיות ביחסים, אומרים, למה לי להתאמץ?
משליך את בן הזוג למדרכה, והולך לחנות, לא חשוב שמות,
והולך בסביבה שכל כך הרבה אופציות יש לך, חלופות יש לך, אתה הולך לשם. וזה מקשה מאוד על האהבה להתפתח באופן עמוק. אני חושב שהטענה של אהיה שמח בחלקך היא טענה עמוקה מאוד. ואנחנו צריכים לסגל את זה גם באהבה. לא יכולים כל הזמן להסתכל.
אבל זאת טעונה שבאמת סותרת את אורח החיים המודרני, של לשאוף, להשיג יותר, של אם היה לי עוד חדר והאוטו לא מספיק גדול וצריך עוד וכולי.
אתה צודק, ההשוואה היא מאוד בעייתית.
כן.
ההשוואה בחברה המודרנית היא קלה.
מצד שני, באמת בחברה המודרנית כולנו הפכנו להיות מוצרים, ואנחנו כולנו מוצרי צריכה בעצמנו.
ולכן האהבה צריכה להתמקד על הייחודיות.
מעניין.
ולא על ההשוואה עם אנשים אחרים. כי בהשוואה תמיד יהיה מישהו או מישהי שתהיה יותר חכמה ממך, יותר עשירה ממך, יותר צעירה, יותר יפה, ולכן ההשוואה היא לא, ברגע שאתה מתחיל להשוות, אהבה נגמרת. ההשוואה היא רעל לאהבה, לכסי האהבה, מה שצריך זה צריך להתמקד על מה שיש לך, ולנסות לשפר אותו.
טוב, זה כמובן טיעון מעניין. בוא נדבר על תרבויות אחרות. אנחנו רגילים לתרבות, בתרבות המערב, מקובל שהזוגות חיים, זאת אומרת, בזוג, גבר ואישה, או גבר וגבר, אישה ואישה, אבל יש תרבויות שבהן יש מערכות אחרות.
כן, האהבה כמובן יכולה להתבטא במערכות רבות, ובתנך יש מערכות שהיום אנחנו רואים אותן כמערכות לא מוסריות, ובהחלט אני לא מגביל, אני לא נותן עצות בית ספר,
כן.
פתרונות בית ספר לסוג היחסים. אהבה יכולה להתקיים בהרבה מאוד יחסים. תיקח למשל פוליאמוריה ונישואים פתוחים.
שזה יותר ויותר אנשים אנחנו שומעים חוטאים במרכאות פוליאמוריה, נכון? ישבו לי בהופעה כן. לפני כמה שבועות זוג בדייט פוליאמורי. מה כן. זה אומר?
פוליאמוריה זה כיום 5% מהזוגות בארצות הברית הם פוליאמוריים.
וואו.
5%. עכשיו, מה רוצים הנישואים הפתוחים והפוליאמוריים לעשות?
כן.
דיברנו על כך שהתשוקה יורדת עם הזמן. אז הם, למשל, בניסויים פתוחים, רואים הבעיה בניסויים, ירידת התשוקה המינית. בוא נפתור את הבעיה המקומית הזאת, איך נעשה את זה? כל אחד יוכל שיהיה לו בן זוג או בת זוג מינית נוספים, והניסויים נשמרים. באופן כללי, הניסויים, הטענה היא, הניסויים הם בסדר, הבעיה הקטנה היא, של יחסי המין, בוא נשחרר את זה. זה ניסויים פתוחים מיניים. מה זה הפוליאמוריה?
כן.
הפוליאמוריה היא מעבר לכך. הם אומרים, הבעיה היא לא רק במין, אלא הבעיה היא באהבה. אנחנו רוצים ריבוי אהבה, לא רק ריבוי בני זוג מיניים, אלא ריבוי
ממש
אהבה.
ממש של מערכת יחסים מלאה?
מערכת יחסים מלאה.
בנויים לריבוי?
כי ההנחה היא, הטענה היא, שאין אף אדם שיכול לספק את כל הצרכים של בן הזוג. וכולל הצרכים הרומנטיים. ואז יש פה יותר, אז מי שיכול להיות לה, בנוסף לבעלה מאהב, זה, ויכול להיות לה גם כאלה שהם רק לצרכי מין, מפעם לפעם. עכשיו, התופעה הזאת, כאילו היא אומרת, הבעיה היא לא רק במין, הבעיה היא ברומנטיקה.
כן.
אבל הצורת חיים האלה, הזו, היא מתאימה לאנשים מסוימים, בתקופות מסוימות, היא לא מתאימה לכולם. היא לא מתאימה לכולם. יש פה גם בעיה של המורכבות, היחסים האלה מאוד מורכבים. תן לך דוגמה שהיא ממשית. מישהי יש לה בעל, יש לה חבר. לבעל שלה יש חברה, לחברה יש בעל, לחבר של הבעל שלה יש אישה, כלומר, יש לנו פה קבוצה גדולה של כמעט כמו קיבוץ קטן, וכולם צריכים להחליט אחד על השני, אנשים לא מחליטים על אנשים שאתה לא בחרת, מחליטים על גורלך,
כן.
למשל, כן, האישה של החבר שלך, מחליטה אם הוא יהיה איתך או לא יהיה איתך. יש פה, מצד אחד, יש פה כאילו אתה פותח אופקים. מצד שני, יש פה הגבלה, כי אתה תלוי בהרבה מאוד אנשים ליחסים
זה
שלך.
זה עובד? המודל הזה עובד? אמרת ש5%
אנשים בארצות הזה, הברית? המודל הזה עובד. מחקרים מצביעים היחס לבן הזוג העיקרי, נאמר לבעל, הוא יחס, יכול להתפתח פה יחס עמוק, לעומת זאת לגבי החבר, יכול להתפתח עוצמה רגשית חזקה, תשוקה מינית חזקה. עכשיו, באופן כללי זה עובד, אבל האורך של הניסויים האלה הוא מוגבל. וזה מה שאומר שהם לא לזמן ארוך. הם לא לזמן ארוך, אלא זמן יותר קצר, ברור שעם הבן זוג השני, אבל לעתים גם עם הבן זוג שלך, כי כל העמדה שלהם היא שלא חשוב אורך הנישואים, אלא חשוב אם יש אהבה או אין אהבה. אבל לפעמים אורך הניסויים הוא גם משפיע על עומק הניסויים, על האהבה. אז הבעיה היא פה מורכבת, אבל יש אנשים שבהחלט זה מתאים להם.
זה, בישראל התופעה הזו, אנחנו שומעים עליה, אבל היא נפוצה, היא רחבה?
היא הולכת ונהיית יותר ויותר נפוצה, כי גם החוקים, הנורמות החברתיות והרומנטיות שלנו נעשות יותר גמישות. החברה העתידית הולכת לקראת היותה יותר גמישה ויותר מגוונת. בסביבה הרומנטית תהיה יותר גמישה ויותר מגוונת. ואת זה צריך לראות. זה לא שלא יהיו מגבלות. בלי מגבלות אנחנו לא יכולים. אנחנו יצורי אנוש ויש גם מגבלות. לכן טענה מישהי סוציולוגית בריטית, טענה שיחסי מין זה כמו הליכה למסעדה. אתה כל פעם משנה את המסעדה כדי שיהיה לך גיוון יותר גדול. זה לא נכון. יש באמת גיוון יותר גדול, אבל בניגוד למסעדה, שאתה רק משנה את האוכל, ביחסי מין אתה עם בן אדם. והבן אדם הזה יכול להיפגע, ויש פה רגישויות, אז אתה לא יכול, ויש פה גם יתרון לאורך זמן. ראינו שלאורך זמן אתה יכול לפתח עומק רב יותר. כלומר, כן. יש פה הרבה בעייתיות שלא גורמת לכך שלא כולם יכולים להיות בפוליאמוריה, וגם אלה שבפוליאמוריה, לעתים קרובות יש בעייתיות שצריכים הרבה מאוד מאמצים כדי להתגבר על זה.
טוב, הזכרת מעט את נושא העתיד, אז באמת מה תומן בחובו העתיד? האם החברה הולכת לשמרנות? כי אנחנו יודעים שזו תנועת מטוטלת, אנחנו הופכים למטירניים יותר וכולי, ואז שוב שמרניים. כן. איך אתה רואה את העתיד האהבה הרומנטית?
אוקיי, בעתיד אני חושב אנחנו נמשיך לחפש את מערכת היחסים הארוכה, אבל ייתכן עם תוספות. למשל, מחקר על אנשים צעירים בארצות הברית ועל סינגלס, בארצות הברית גילה שרוב מכריע שלהם רוצה להשיג אהבה יציבה לאורך זמן. אבל, ופה אבל, הם עושים את זה עם דברים אחרים. למשל, רוב אותם אנשים שרוצים גם אהבה יציבה לאורך זמן, הם יוצאים עם בני זוג שונים. כלומר, בעת ובעונה אחת יוצאים גם עם בני זוג שונים. ויש פה אגב הבדל בין נשים וגברים. מי אתה חושב? יוצאים יותר אחד עם השני, גברים או נשים? יוצאים עם עוד אנשים.
אני חושב שנשים...
יוצאות עם יותר גברים בעת ובעונה אחת?
אני חושב, כי יש להם יכולת של מולטיטסק, הם יכולות לעבוד עם כמה דברים בו זמנית, אנחנו לא.
אתה צודק.
כן, אתה רואה, לא סתם.
69% מהאנשים מהסינגלים.
יצא מרצע מן השק, יש לנו עוד כותרת.
69% מהסינגלים בארצות הברית, אנשים, סינגלס בארצות הברית, יוצאות עם עוד גברים, רק 51% מהגברים יוצאים עם עוד נשים.
אז זה העתיד. יום הולדת לקופרניקוס, מי שגילה שכדור הארץ וכוכבי הלכת האחרים במערכת השמש סובבים סביב השמש, ולא שהיא סובבת סביב כדור הארץ, המודל ההליוצנטרי. מה שנחשב עד היום לאחת התגליות המדעיות החשובות, ומה שאפשר את התפתחות המדע המודרני. אנחנו רוצים לומר שלום למי שמרכז את חגיגות יום הולדת של קופרניקוס, איתי נבו, העורך הראשי של אתר מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
מזל טוב.
לגמרי מזל טוב. אז זה מה שהוא גילה? זאת אומרת, מי הוא היה מלבד, זו תגלית משמעותית ואנחנו מיד נדבר עליה, אבל בוא ספר לנו מעט עליו, מי הוא היה, איך הוא הגיע לתובנה מאוד מדהימה הזו, כי זה לא טריוויאלי כשאתה מסתכל לשמיים להבין שלא הכל סובב סביבך.
כן, צריך להגיד שקופרניקוס לא היה הראשון שהגיע לתובנה הזאת, ולמעשה היו כמה מלומדים יוונים שהגיעו אליה כמעט 2,000 שנה לפניו.
די.
כבר במאה השנייה והשלישית לפני הספירה, היו כמה וכמה אסטרונומים, שאז עוד לא קראו להם ככה, אבל פילוסופים יוונים ומצרים שהסתכלו על השמיים והבינו שכנראה השמש היא במרכז ולא כדור הארץ, אבל הדעות שלהם נחשבו אז הזויות ולא התקבלו. קופרניקוס עצמו נולד ב-1473 בעיירה בצפון פולין, למשפחה מאוד עשירה ועמידה, משפחה של סוחרים ואנשי דת, וכבר כשהוא היה בן 10 הוא הספיק להתייתם משני ההורים שלו. מי שגידל אותו היה הדוד שלו, שהיה אח של האמא, אותו ואת שלושת האחים הגדולים שלו. והדוד הזה היה בישוף מאוד חשוב, איש כנסייה, בעל מעמד גבוה. הוא פרס את חסותו על הילד הצעיר מיקולאי קופרניק, זה השם הפולני שלו, ושלח אותו ללמוד גם משפטים וגם רפואה, בתקווה שהוא לא יעסוק באף אחד מהם ויהיה בישוף כמור. אבל בעודו לומד באיטליה, קופרניקוס נתקל באסטרונום מאוד מפורסם, דה פרארה, ונשבע בקסמי האסטרונומיה, הוא המשיך ללמוד, הוא נהיה גם משפטן וגם רופא, ועבד בעצם כמזכיר של הדוד שלו, אבל כל רגע פנוי הוא הקדיש לתצפיות אסטרונומיות.
וואה, זה היה התחביב שלו.
זה היה התחביב, כן. שהוא התעסק בו הרבה. אז לא היה צריך הרבה בשביל תצפיות אסטרונומיות, זיהום אור כמעט לא היה, יכולת לצאת מהבית בלילה או לעלות על הגג, וכל השמיים היו פרוסים לנגד עיניך, לא היית צריך לנסוע למכתש רמון או משהו כזה, וגם לא היית צריך, זאת אומרת, היית צריך טלסקופ, אבל לא היה עוד. אז כל מה שהיה לך זה היה שתי העיניים, ופה ושם איזה מכשיר מדידה, מד זווית כזה, לחשב את המרחקים הנראים בין גרמי השמיים השונים.
כן.
אבל הוא עושה תצפיות מאוד יסודיות, וכל ערב הוא עושה מדידות, ובמשך שנים הוא מתעסק בדבר הזה, ואחרי שהדוד שלו מת ומשאיר לו ירושה נאה, הוא גם לא היה ממש צריך לעבוד לפרנסתו, והמשיך לעשות את התצפיות האלה. ובאיזשהו שלב הוא מגיע למסקנה שבאמת כוכבי הלכת, שכדור הארץ הוא אחד מהם, הם חגים סביב השמש והיא במרכז, מה שאז נראה לו מרכז היקום. והוא מפרסם את הממצאים האלה, את ההשערות האלה, בחוברת קטנה ודקיקה, שלא עוררה שום רושם על אף אחד, גם כי היא כמעט לא הגיעה לאף אחד, היא הייתה במעט מאוד עותקים, וגם למה שמישהו יתעניין ב... דעות האסטרונומיות של איזה איש דת מחור לא מוכר בפולין.
והנה אתה מזכיר את העובדה שהוא היה איש דת, וזה משהו שקצת, התפיסה הזו שדווקא השמש במרכז ולא אנחנו, היא קצת סותרת את התפיסה הדתית שהייתה דאז, נכון?
כן, אבל באופן מפתיע לא לגמרי, כי בעצם רוב אנשי המדע באותה תקופה הם היו גם אנשי דת. זאת אומרת, הכנסייה היא זאת שנתנה את החסות, והסתירה בין המדע לדת, או לפחות בין התפיסה ההליוצנטרית לדת, תופיע רק בשלב הרבה יותר מאוחר, בתקופה של גלילאו, שאם תרצה תכף נגיע אליה. בכל מקרה קופרניקוס לא מתייאש מזה שהחוברת שלו לא זוכה להצלחה, והוא יושב וכותב ספר הרבה יותר יסודי שמפרט את כל התצפיות שלו והחישובים שהוא עשה, ולמה הוא חושב שכוכבי הלכת מקיפים את השמש, והוא מפרסם את הספר הזה שנקרא על הסיבובים של גרמי השמיים, או בקיצור על הסיבובים, בשנת 1543, כשהוא כבר היה בן 70 ולא איש בריא במיוחד. והאגדה מספרת שהספר הגיע מהדפוס, קופרניקוס כבר שכב מחוסר הכרה, הוא התעורר, פקח עיניים, הסתכל בספר, ואז החזיר סופית את נשמתו למי שהחזיר אותה. והספר הזה על הסיבובים באמת נחשב היום בדיעבד,
כן,
למחולל של המהפכה המדעית.
למה?
בזמנו, כי הוא באמת מציג את בצורה מסודרת, בניגוד לאותם יוונים שהעלו השערות מבוססות קצת, אבל לא גובו בתצפיות מסודרות ובמדידות ובחישובים. קופרניקוס כן עשה את כל הדברים האלה, אבל למרות זאת הספר שלו שוב לא זכה לשום הצלחה. היו לזה כמה סיבות. אחת מהן זה שהוא היה כתוב איום ונורא, מבחינת ספרות, אי אפשר לקרוא אותו כמעט, הוא באמת היה מיועד רק למעט מאוד מדענים, וגם איזה יד נעלמה, כנראה של מישהו שעזר לו והיה מאוד נאמן לכנסייה, החליט קצת לשנות את ההקדמה לספר על דעת עצמו, ובעצם ההקדמה מסתייגת מהתוכן של הספר, ואומרת שאולי זה רעיון מתמטי יפה, אבל לא יכול להיות שזה ככה במציאות, ועוד כמה סיבות, והספר הזה באמת נאלץ לחכות עוד די הרבה שנים, עד שאנשים כמו קפלר וטיכו ברהה וגלילאו כמובן, ישלימו את העבודה של קופרניקוס, ובסופו של דבר גם יביאו להכרה בנכונות של התיאוריה ההליוצנטרית.
טוב, אז אתה אומר שהוא לא היה הראשון שחשב על הדברים, אבל אפשר לומר שזה היה הגיים צ'יינג'ר, הפרסומים שלו, בכל מה שקשור לתפיסה העולמית, את כדור הארץ, לא במרכז, אלא דווקא את השמש.
כן, אם כי היה דבר מפתיע מאוד בספר שלו, הרי בשביל להראות שהוא צודק, הוא היה צריך לפרסם תחזיות, למשל איפה מאדים יהיה במועד מסוים, ובאופן מפתיע, התחזיות של המודל הנכון שלו, היו פחות מדויקות מהתחזיות של המודל שפרסם האסטרונום תלמי כמעט 1500 שנה קודם לכן, שהוא היה לו איזה רעיון שכוכבי הלכת לא רק מקיפים את ה... זאת אומרת, לא רק חגים סביב כדור הארץ, אלא גם עושים כל מיני מעגלים סביב עצמם, ובנה איזה מודל לא נכון בעליל, אבל הוא הצליח לספק באופן מפתיע תחזיות יותר מדויקות.
די, וואו, מעניין.
כן, ומי שפתר את הבעיה הזאת היה יואנס קפלר, שבא כמה שנים אחרי קופרניקוס, והוא הבין את הטעות העיקרית של קופרניקוס, שכוכבי הלכת לא חגים במסלולים מעגליים, אלא במסלולים אליפטיים. קופרניקוס האמין, כמו כולם, שהעיגול הוא צורה מושלמת,
כן, כיוון
שהשמיים הם ממלכת השלמות.
נכון, אנחנו נוטים לדמיין באמת את כוכבי הלכת ככאלה שנעים במסלול מעגלי, אבל לא, זו אליפסה, נכון?
כן. נכון, המסלולים הם כמעט מעגליים, הם מאוד מאוד קרובים לאליפסה, הסטייה היא נגיד של אחוז אחד או משהו כזה ממעגל מושלם, אבל האחוז הזה יכול להתרגם למיליוני קילומטרים כשאתה מסתכל על המיקום של כוכב לכת מסוים, ומכאן היה הבדל בתחזיות בין קופרניקוס לטלמי, ובעצם זה מה ש... אחר כך קפלר פתר, והפך את המודל הזה גם להרבה יותר מדויק ומעשי.
וואו, למרות המיני טעויות, עדיין אתה אומר שראוי לחגוג לו יום הולדת כמובן לקופרניקוס.
ראוי, ובאמת שנת 1543 נחשבת עד היום לראשיתה של המהפכה המדעית, שאתה לא רק חושב מה צריך להיות, אלא אתה גם מציג את התהליך המדעי שהוביל אותך לחשוב ככה, ומציג את הראיות, ומבסס את המדע על עבודה תצפיתית או ניסיונית שיטתית, מה שלא נעשה עד אז.
וואו, תודה לך על השיחה הזו. איתי נבו, העורך הראשי של אתר מכון דוידסון, תודה לך.
תודה, ושוב יום הולדת שמח.
יום הולדת שמח, להתראות. ואנחנו חוזרים לענייני אהבה. הרבה שאלות עולות בכל מה שקשור לזוגיות. תכף נדבר גם על אנשים שהתחתנו עם האהבה הראשונה שלהם, גם יש כאלה סיפורים. האם מגורים משותפים לפני נישואים זה משהו שהוא מחזק את הקשר? הוא טוב או לא טוב? למרות שהיום זה כבר קורה בכל מקרה.
זאת שאלה מעניינת. מרבית המחקרים מציינים שזה מזיק לאיכות הנישואים.
כן?
כן, אם אתה ב... כן, בהחלט זה מזיק.
די.
וזה מוריד את איכות הנישואים ומעלה את אחוז הגירושים. עכשיו, למה? למה זה קורה? תראה, כאשר אנחנו מדברים על מחויבות, יש שלושה גורמים. גורם אחד, האהבה, הסביעות רצון שלך מזה. כן. גורם שני, זה המחיר של הפרידה. וגורם שלישי, זה האלטרנטיבות שיש לך. כאשר מחליטים להתחתן במזוגיות משותפת, ממגורים משותפים, זה לא זמן מתאים. זה לא זמן מתאים להחליט, כי אהבה היא לא בשיאה, כי אתה כבר גרת שנתיים יחד.
אוקיי.
המחיר של הפרידה הוא לא כל כך, הוא גדול, ואין לך אלטרנטיבות. כלומר, אתה לא, שאתה בזוגיות, מגורים משותפים, אתה לא יכול לבדוק אנשים נוספים. בגדול, אם אתם מחליטים להתחתן לפני המגורים משותפים, כל התופעות השליליות האלה לא קיימות.
מה אתה אומר?
התופעות השליליות קיימות רק אם אתם מחליטים להתחתן, אגב, אגב מגורים משותפים. כמובן לא כולם, אבל רבים. כי זה לא מצב אופטימלי להחליט לזה. שאלתי מישהי, איך החלטת שחודש לפני החתונה היא ברחה? איך החלטתם להתחתן? מה זה, איך החלטנו? אני איתו גרה, הוא אמר לי שהוא רוצה להתחתן ושהוא אוהב אותי, אמרתי לו, בסדר, מה הייתי יכולה להגיד לו? זה לא היה נעים לי, וגם אמא שלי מאוד אוהבת אותו. אז אמרתי כן, ולאחר לקראת הנישואים, החליטה לא להתחתן. כלומר, זה, אתה צריך להחליט, ההחלטה של הנישואים היא לא רק המשך המגורים המשותפים, היא החלטה כבדה מאוד, ואתה צריך להחליט עליה כשאתה חופשי להחליט איזה בת זוג, איזה בן זוג, והאם זה באמת מתאים לך. זה לא רק המשך של מגורים משותפים נישואים, זה המחויבות הרבה יותר גדולה.
אוקיי, עוד נושא מרתק שעולה מהספר הוא זוגות לא סימטריים. זאת אומרת שבזוג הזה האהבה היא לא סימטרית בעוצמתה. יש זוגות שחיים וזה אוהב פחות מהאחר?
בהחלט. אני אספר לך סיפור אמיתי. אלברט, גרוש תל אביבי בשנות ה-50 לחייו, כן. מצא את דבורה והם היו יחד שנה. לאחר שנה הוא אמר לה, תראי, אני עוזב אותך כי אני לא אוהב אותך כל כך. לא שהוא לא אהב אותה, הוא לא אהב אותה מאוד. לאחר בערך שנה, ביום הולדת שלו, עשתה לו ארוחה, אחרי הארוחה החליטו לגור יחד, ואחרי זמן קצר הם החליטו להתחתן.
מה? אז איך זה הסתדר?
עכשיו, הוא ידידה שלו שאלה אותו, איך אתה מתחתן? כי אמרת שאתה לא אוהב אותה כל כך. הוא אמר, אבל אף פעם לא הייתה לי מישהי שאהבה אותי כמו שהיא אוהבת אותי. ואמר, ושאלתי גם את דבורה, למה את מתחתנת איתי? היא אומרת, כי אני אף פעם לא אהבתי מישהו כמו שאני אוהבת אותך. כלומר, הוא...
אבל זה שיקול שהוא לגיטימי?
זה שיקול לגיטימי.
מעין.
כל עוד זה בהתחלה. אם זה לאורך הזמן נשאר, אז לא טוב. אבל בהחלט בהתחלה, יש אנשים בישנים שהם מתאהבים יותר לאט, וזה בסדר, כי ייתכן שהתאהבות יותר איטית תביא למשך זמן יותר ארוך. יש שמתאהבים במהירות ובא בקלות ואז הולך גם בקלות. כלומר, בהתחלה אנחנו יכולים לקבל הבדלים בין האנשים ברמת האהבה שלהם, אבל צריכה להיות ראשית שיש אהבה בסיסית, ושנית שלאורך זמן זה פחות או יותר יתאזן. בהתחלה אבל צריכים, אנחנו אנשים שונים, ויש כאלה שמתאהבים יותר מהר מאשר אחרים.
תבינה, יש פה שאלה מההפקה, לא חשוב שמות, מתי נכון לומר אני אוהבת אותך?
זאת שאלה מעניינת, כי אנחנו לעתים נמצאים בדילמה. מהי הדילמה? אם למשל בן הזוג שלך אומר לך, אני אוהב אותך.
כן.
מה את צריכה להגיד? האם יש כללי נימוס להגיד שאת אוהבת אותו גם? לא. כללי הנימוס לא אומרים שאת צריכה להשיב לו בחזרה שאת אוהבת אותו. ואלא את יכולה להגיד, אני מחבבת אותך, ואני מקווה
מחבבת.
שיש פה...
מחבבת?
מחבבת.
אוי ואבוי.
ואני מקווה, אני קצת אוהבת אותך, אבל יש אפשרות שאהבתי, סיכוי שאהבתי תתגבר, אבל הגברים...
אבל כרגע אתה לא בא לי טוב.
הגברים אומרים okay. את זה הרבה יותר מהר.
באמת?
כן. הרבה מעניין. יותר אומרים, כי אולי הם רוצים להשיג יחסי מין מהירים יותר.
יצא המרצע מנסה.
כן. אנשים... לוקח להם יותר זמן להתאהב. עכשיו, אם היא אומרת לו, אני גם אוהבת אותך, אז המקרה שסיפרתי לפני זה, אז את מרמה אותו. וזה לא טוב לרמות אותו. יכולים להגיד, כן, אני רוצה להיות איתך, כי אני חושבת שאהבה גדולה יכולה לצמוח. אבל צריכים לקחת את ההבדלים האישיים, ולא צריכים להגיד על ההתחלה, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך כמו שאתה אוהב אותי.
טוב, אז נמתין עם זה. יש סיכוי לאהבה ראשונה להצליח, לפרוח? אנשים שניסעים לאהובם או לאהובתם מהיסודי, מהתיכון?
סיכויים רבים מאוד.
באמת?
מחקרים מגלים,
די,
מגלים שלאחר 20 שנה או יותר, האהבה הזאת היא חזקה. למה? כי היא התחילה חזק מאוד. האהבה היא ראשונה, התחילה חזק מאוד, ולכן היא נשארת חזק מאוד. מה שיש להן, יש להן סקרנות לשני בני הזוג. סקרנות להיות עם מישהו אחר, אבל לא חרטה. הן לא מתחרטות, הן לא מתחרטים על זה שהכירו, אלא סקרנות. כמו שמישהי אמרה, תראה, שאני במסעדה, ומגישים לי סטייק, שמטובל בדיוק כפי שאני אוהבת אותו. אני לא מתחרטת שלא הזמנתי דגים. נכון?
כן, ברור.
או זהו, אז אם היא פגעה בינגו בפעם הראשונה,
וואו.
בפעם הראשונה שנפגשה עם האהוב ליבה והאהבה נמשכת, היא לא מתחרטת על כך. יש לה סקרנות אולי איך זה להיות עם אחרים, אבל חרטה אין פה.
טוב, מעניין מאוד, אנחנו נעצור כאן הרבה שאלות, הנושא שמעורר הרבה מאוד שאלות כמובן, אבל אנחנו רוצים לעבור ברשותך לנטיפים ולסודות שהנטיפים מסתירים. חוקרים שבחנו את נטיפי הגיר של מערת סורק ליד בית שמש, מצאו קשר אפשרי בין ציר הסיבוב של כדור הארץ, מונסונים והתפשטות האדם הקדמון מחוץ לאפריקה. זה נשמע אוסף אקלקטי של פריטים, אבל לא. במחקר הישראלי החוקרים בחנו איזוטופים של חמצן שנמצא בנטיפים, והצליחו לגלות באיזו תקופה ירדו גשמי קיץ ומה הקשר בין הגשמים לשינויים בציר הסיבוב של כדור הארץ. המחקר התפרסם בכתב העת PNAS, כתבה לה פורסמה באתר של מכון דוויצון. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אבנר איילון מהמכון הגיאולוגי הישראלי שהיה שותף למחקר הזה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד על המחקר, מה אפשר לדעת מבחינה של הנטיפים?
אוקיי, הנטיפים והסקיפים ששוקים במערות, הם מורכבים מקלציום קרבונט, או בעברית פחמת הסידן, כלומר הם מכילים חמצן ופחמן בהרכב שלהם. אנחנו מודדים במכון הגיאולוגי באמצעות מכשיר שנקרא מס ספקטרומטר לאיזוטופים יציבים, אנחנו מודדים את הרכב האיזוטופי של החמצן והפחמן. לחמצן יש שלושה איזוטופים יציבים, אנחנו מודדים את היחס בין חמצן 18 לחמצן 16, שהוא, הרכב האיזוטופי שלו הוא פונקציה של שני פרמטרים, של הרכב המים ושל הטמפרטורה. כאשר הרכב המים הוא בעצם פונקציה של כמות הגשמים. ואת הרכב האיזוטופי של הפחמן, לפחמן יש שני איזוטופים יציבים, פחמן 13 ופחמן 12, אנחנו לא מודדים פחמן 14, שהוא פחמן איזוטופ רדיו-אקטיבי שמשמש לבדיקת גיל. הפחמן 13 ופחמן 12 הם בעצם פונקציה של הרכב הצמחייה. כלומר, שינויים בין הרכב של צמחייה עצית לצמחייה עשבית וכך הלאה, שזה גם פונקציה של תנאי האקלים. כלומר, אנחנו יכולים באמצעות ההרכב האיזוטופי של החמצן והפחמן לשחזר את כמות הגשמים, את הטמפרטורה ואת הרכב הצמחייה, כך שיש לנו בעצם שלושה פרמטרים מאוד חשובים לשחזור שינוי אקלים.
וואו.
במקביל, כן. אנחנו מודדים את הגיל של כל שכבה ששוקעת. זה אנחנו עושים פה באמצעות סדרות של התפרקות של אורניום לתוריום, ככה שאנחנו יכולים לקבוע כל שכבה את הגיל ששקע בו. ואנחנו יכולים אז לקשור, למשל, שינוי אקלים שאנחנו מודדים, שינויים באמצעות הרכב איזוטופי של נתיבים, לשינוי תרבויות וכך הלאה.
אז בוא נדבר באמת על הדבר הזה, באמת, מה מצאתם בנקודה הזו?
התברר לנו שהשינויים האיזוטופיים, השינויים האקלימיים הברורים שאנחנו מוצאים, הם בעצם קשורים לשינויי תרבויות, שעבורים מעבר מתרבויות כשהן קשורות לשינוי אקלים. וזה את המחקרים שאנחנו עשינו בעיקר על מערת הנטיפים, מערת סורק, ובמקביל עבדנו על מערות נוספות בארץ. למשל מצאנו, עבדנו על מערת מנות שבצפון הארץ, שם התגלתה גם גולגולת של האדם הקדמון, ואנחנו גם קבענו את הגיל על הגולגולת. נוצרת שכבה של מה שנקראת פטינה, שכבה של קרבונט שמכסה אותה, אנחנו הצלחנו לקבוע את הגיל של השכבה הזאת, ואז הצלחנו לבין תו זה לתאריך את הגולגולת, וגם בדקנו שינויים אקלימיים שהראו מתי האדם הקדמון התיישב במערה, והיו שינויי תרבויות שחלו, השפיעו על ההתיישבות. אנחנו למשל גם מצאנו שלפני כ-55,000 שנה היו תנאים מאוד דלחים ומאוד אקלימיים נוחים, שאפשרו את נדידת האדם מאפריקה דרך ישראל לאירופה, כי היה פשוט חלון אקלימי שבו הגבול המדבר הצטמצם ואפשר את נדידת האדם.
טוב, די מדהים, ואנחנו מפנים את המאזינים והמאזינות לקרוא את הכתבה המלאה באתר של מכון דוידסון. תודה לך, דוקטור אבנר אילון מהמכון הגיאולוגי הישראלי, שהיה שותף למחקר הזה. תודה לך.
כל טוב.
ואנחנו עוברים על הפינה שלושה שאוכלים, והנה השאלה של סווטה ליבקין מניו יורק. מדוע בני האדם מפגינים אהבה דרך מזון, ומה גורם לנו לאהוב לחלוק מזון עם אחרים? שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
שלום, שלום דודו.
טוב, להפגין אהבה דרך מזון, טוב, זה גם יצירתי וגם כיף להאכיל מישהו אחר, אבל אנחנו גם אוהבים לחלוק מזון, מעניין.
כן, זהו, האמת שאתה יודע ששאלו אותי את השאלה, אז אמרתי שזה לעצמי, זה כל כך טבעי הקשר הזה, שבכלל האם יש מה לחדש בו, כי מי מאיתנו לא מכיר את הסיפור הזה של קשר בין הורים, בעיקר לצאצאים, ושל שיתוף מזון וחלוקת מזון.
נכון.
כמו להפגין אהבה. אבל זה לא כל כך פשוט מסתבר. נכון, שיתוף מזון זה פעמים רבות ביטוי לאהבה, ויותר מזה, כשאנחנו מכירים אנשים חדשים, אז אנחנו ככה מבטאים את הקשר של את הקשר החדש דרך הזיקה למזון. וירג'יניה וולף, שלא היה אפשר לחשוד בה שהיא איזו אכלנית גדולה, אמרה פעם שאי אפשר לחשוב כמו שצריך, לאהוב כמו שצריך ולכתוב כמו שצריך, אם לא אכלנו כמו שצריך. ציניקן ידוע בשם ג'ורג' ברנרד שו אמר לנו, אין אהבה כנה יותר מאהבה למזון. ופעיל חברתי אמריקאי בשם סיזר שוויז אמר, אם אתה באמת רוצה להיות חבר של מישהו, לך איתו הביתה, תאכל איתו. כי האנשים שיתנו לך את המזון שלהם, הם גם ייתנו לך את הלב שלהם. ובאמת, אם מזון זה אהבה, אז כנראה שאנחנו מאוד אוהבים את הילדים שלנו, בהתחשב בזה שהיום אחוזים כל כך גדולים של הילדים הם במצב של השמנת יתר. אבל ההערה העוקצנית הזאת מכוונת לזה שמזון מעורר אצלנו תגובות רגשיות מאוד. והחיבור שהמוח שלנו עושה בין רגשות למזון מוביל לכך שרבים מאיתנו באמת מפגינים אמפתיה, אהבה, דרך מזון. ואיך אנחנו עושים את זה? בעיקר בארוחות משותפות. במסעדה שהקימה אישה בשם קרול קסי במונטנה, היא קראה לתפריט שלה, היא קראה מזון הוא אהבה. והיא גם הוציאה ספר מתכונים כזה, הלקוחות שלה באמת הרגישו מאוד אהובים, מאוד רצויים, היה אפשר לעשות הכל במסעדה, אירועים משפחתיים, ילדים הסתובבו שם חופשי, אבל כשהיא ככה עושה רפלקציה ומסתכלת על מה שהיה, היא מאירה על כך שהיו לקוחות שפרשו את האהבה הזאת בזה שהם לקחו המון המון אוכל. העמיסו על הצלחות בכמויות מופרזות, והיא שאלה את עצמה, מה בעצם הסיפור הזה? למה הלקוחות מגיבים בצורה הזאת?
כן.
האם זה זללנות לשמה? או אולי באמת יש פה דרך לפרש את המסר הזה שאיתו התחלת, של מזון כאהבה, ובעצם אני אוכל יותר כי אני רוצה יותר אהבה.
מעניין, וואו. אולי אנחנו הישראלים שמתנפלים על הבופה בבתי המלון, אני מדבר בשם עצמי בלבד.
רק רוצים אהבה.
רוצים אהבה, כן.
רוצים אהבה.
חום,
כן,
אהבה. זה. האמת שהסבתות, הקשר המיוחד שהיה, לפחות אני זוכר, של אמא הסבתות, היה באמת דרך מזון. זה היה המזון האולטימטיבי והקשר החם האולטימטיבי.
נכון, זה פעם שנייה בשיחות בינינו שאתה מזכיר אותה, אז אני מעריך שזה היה משהו מאוד חזק.
כן, מאוד, באמת שכן, שתיהן זכוכות לטוב, גם ברמה הקולינרית, איזה כיף.
יפה, אז, אתה לא, אז באמת אתה לא לבד, אתה לא לבד, כי המחקר מראה שההתניה האנושית הזאת בין מזון לאהבה היא משהו מאוד אבולוציוני, ואנחנו לא לבד פה. קיבלנו את זה מהמשפחה של הפרימטים כולם. למשל, קופי מרמוסת שמאוד מאוד דומים לנו, עושים כמונו, בדיוק מה שאתה תיארת עכשיו, את הטיפול של הורים בצאצאים, וכמו אצל ההומו ספיאנס, גם אצלם, הקוף האב ושאר קרובי המשפחה גם הם שותפים בגידול הילדים, ואחד הדברים שכולם עושים זה שיתוף מזון עם צאצאים. בכלל אנחנו נוטים לזלזל בעניין הזה, אבל חיות לא נוטות לשתף מזון כל כך מהר, זה לא משהו שעושים אותו, זה תחכום והתפתחות מאוד משמעותית. ואז קוף בוגר כזה בתוך הקבוצה מוצא איזה פריט מזון שהוא רוצה לחלק, הוא משמיע רעש מאוד מאוד אופייני, ואז הצעירים יודעים שהם יכולים לקבל ממנו אוכל, הוא גם נעמד בתנוחה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, לא רק שאני מפגין אהבה, אני גם רוצה שכולכם בתוך המערכת החברתית הזאת תהיו שותפים לזה. מה שמיוחד עם קופים זה שהם מצליחים לשתף מזון גם מחוץ למשפחה הגרעינית, וזה כבר באמת תחכום חברתי. ולמה אנחנו משתפים מזון? אנחנו משתפים מזון כי זה דרך לייצר קשר חברתי, אבל יותר מזה, זה מחזק בריתות עתידיות, זה מחזק את השיתופי פעולה שלי. אתה יכול להקביל את זה לזה שאתה יוצא לארוחת עבודה היום בעולם הקפיטליסטי. אנחנו יוצאים לארוחת עבודה, האוכל שם הוא הרקע שבו אנחנו בעצם סוגרים עסקאות. אצל קופי הבונובוס שמאוד קרובים אלינו, הם נשלטים על ידי הנקבות, וגם שם שיתוף מזון הוא הכרחי. וכמונו הם מסוגלים לייצר קשרים חברתיים מחוץ לקבוצה הגרעינית. בניסוי שנעשה בשמורה בקונגו, הציבו קערה עצומה של אוכל שהם אוהבים, לפני שלושה קופים שהיו בכלובים. אחד הקופים היה חופשי. הוא זה שהיה יכול לאכול את כל האוכל, הוא גם זה שהיה יכול לשחרר את החברים שלו. והוא בחר לשחרר את החברים שלו ולחלוק איתם את האוכל גם לקוף זכר שהוא לא הכיר. משום שהוא מכוות, כמו שאני רוצה לומר, אבולוציונית, להבין שיש חשיבות לשיתוף של מזון. ולא ברור מתי אנחנו התחלנו לשתף מזון, אבל ברור לחלוטין שככל שהמוח האנושי גדל במיליון שנה האחרונות, כך עלה הצורך שלנו בשיתוף מזון, בגלל העובדה הפשוטה שהתחלנו לצוד חיות שהמשפחות הקטנות לא יכלו לחסל אותם לבד. ואז מה אתה עושה עם העודפים? אתה בעצם מרוויח הון חברתי, ואתה גם יוצר הסכמות שאחריהם גם אתה תקבל מזון. וחלוקת מזון בין בוגרים ולא רק בין הורים תורמת מאוד להתפתחות החברתית, לכל המערך החברתי שלנו. והביטוי הכי מובהק לעניין הזה זה הארוחה המשותפת, שבמסגרתה אנחנו מזמינים גם פרטים בוגרים אחרים ולפעמים גם זרים לחלק מזון. את זה ירשנו כבר מהצעדים לקטים, וברור שהמהפכה החקלאית רק העצימה את זה, כי במהפכה החקלאית היו פיקים, היו נקודות C בתוך השנה שבהם רצינו לציין את הסיפור הזה של המזון, ארוחות של סיום מחזור גידול. המשתאות של הקציר הם הפכו בקבוצות מסוימות ממש לבקחנליות, למסיבות עם הרבה מאוד מזון, עם הרבה מאוד שתייה. למשל סעודת ההודיה האמריקאית, זה בדיוק הסיפור הזה של אנחנו חולקים ביחד את המזון שהעונה החקלאית הביאה לנו. ובדרך הזו נוצר במוח שלנו חיוות שמתוכנן לזכור את אירועי המזון, ויותר מזה את האופן שבו פירשנו אותם ואנחנו זוכרים אותם. וזה כל כך מתוחכם אבולוציונית, שכאשר מערכת העיכול שלנו עובדת היא מייצרת הורמונים כמו אינסולין ולפטין. ההורמונים האלה פועלים על ההיפוקמפוס, שזה החלק בתוך המוח שלנו שקשור לזיכרון. וככה אנחנו יוצרים קשרי מערכת עיכול מוח לתהליכי זיכרון. עכשיו, מה יותר שרידותי מזה שאתה תמיד תזכור איפה אכלת את הארוחה הטובה האחרונה שלך, ואולי אפילו תחזור אליה.
כן, היתרונות האבולוציוניים ברורים כמובן, כן?
יפה, בדיוק כך. והקשר הזה הוא כנראה גם עומד בבסיס היחסים הקרובים בתוך המשפחה. ובו אופן שבו מנות מסוימות שהורינו, במקרה שאתה ציינת, הדור שמעל,
כן,
מעניקים נכון. לנו מנות מסוימות, והמנות האלה, בדיוק כמו התגובה שלך, זה תגובה מוחית שנוצרת אצלנו, שמקשרת אוכל, אינטימיות, וגם המילה הגדולה הזאת, אהבה. כי בתהליך הזה שבין מזון לאהבה, המוח משחרר דופמינים, ואנחנו כבר יודעים שדופמינים אחראים לתחושות של הנאה, של שביעות רצון, ומתי המערכת הזאת מסתבר הופכת להיות פעילה? כשאנחנו רואים מישהו אהוב, אבל גם כשאנחנו רואים אוכל אהוב. ובמוח האנושי בעצם מתקיים קשר בין מזון לאהבה, לסיפוק, למוגנות, לרווחה נפשית. והמהלך האבוציוני הזה בעצם שרת אותנו במשך רוב קיומנו כמין מובחן. אבל אם נחשוב עכשיו, הוא בעצם מאותגר, משום שהשפע הזה שאנחנו נמצאים בו, לפחות בחלקים מסוימים של העולם, יוצר מצבים שבו מה שהיה ייחודי, זאת אומרת, המפגש, הסעודות המשותפות, כיום אנחנו יכולים ליהנות מהם כל הזמן. אין מי שיצור את כמות הקלוריות שאנחנו אוכלים. ואותה התנאיה אבולוציונית שיצרה אצלנו מוגנות וסיפור וקשר
חברתי. נכון, הפכה להיות בעיה חמורה, כן, נכון.
היא צריכה להיות מכוותת מחדש היום.
נכון, לגמרי.
אבל, וכאן אני אסגור את העניין. דבר אחד ברור מאליו. אחד הדברים שעשה אותנו מי שאנחנו זה כמובן המזון. המונח המורכב הזה, האהבה, היה מראשית דרכנו כמין חלק מהכוחות שפעל לייצר מנגנון הישרדותי מורכב למדי, שבו פרטים הצליחו לחלוק ולשתף את כל הבסיס לקיום שלהם, וקיום די מוצלח אם נסתכל על לאן שהמין האנושי הגיע. ולרוב האנשים, בדיוק כמו שאתה פתחת, מזון זה מילה אחרת לאהבה.
וואו, תודה לך על הדברים האלה, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. תודה.
תודה, תודה, דודו, ולהתראות.
טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז רגע לפני שנודה לי פרופסור אהרון בן זאב, חוקר הרגשות, וגם מחבר הספר אהבה, כמעט כל הסיפור, כיצד חיינו הרומנטיים משתנים עם הזמן, יש תקווה לאהבה, או שמכת הגירושין היא אינדיקציה לכך שהמודל הזה פשט רגל?
ראשית, הגירושים, למשל בארצות הברית, הם התייצבו, היו למעלה מ-50% ועכשיו ירדו. וירדו לסביבות 50%, אבל נשארו יציבים כבר די שנים. משהו נוסף, אנשים רוצים את האהבה לטווח ארוך. יש יתרונות באהבה לטווח ארוך, ואנשים רוצים את זה. האם יוכלו כולם להשיג את זה? לא. האם זה יושג רק באמצעות מונוגמיה? להרבה אנשים לא. אבל הרצון לאהבה קיים, והרצון לאהבה עמוקה שנותנת לנו הרבה מאוד דברים גם כן קיים. לכן אני מצפה שזה, הרצון הזה יישאר דווקא בחברה המודרנית שלנו, שהכל מהיר, הכל שטוח, הכל נזיל. יש גם רצון לקביעות, והקביעות הזאת נותנת הרבה מאוד לאהבה.
תודה לך על שעתיים רתקות, תודה רבה לעורכת ענת שרון בלייס, המפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שומע אל הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. מיד מבזק, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, להתראות.